עכשיו ב-103 FM. ספורט עם גיא פלג, משה פרימו ומוטי חביב.
טוב, איך אומרים, יש לי יום יום חג, אבל אין לי יום יום חג. היום חג, חג גדול. לכל מי שאוהב כדורגל, חובב כדורגל, חי כדורגל, נושם כדורגל, ואנחנו התכנסנו כאן ב-103. יש לנו פאנל מאוד מאוד מעניין, מנוסה, של חולי כדורגל ושרופי כדורגל, וודאי אנשים שהם מבינים. מוטי חביב מצד שמאל שלי, שלום לך מוטי.
שלום, באגף השמאלי, כן?
משה פרימו.
אהלן.
מצד ימין. ואנחנו נרגשים לקראת ספרד איטליה. כמה שעות נותרו?
ארבע פחות חמש דקות.
ארבע שעות, כן. איך מעבירים את הזמן?
שעתיים פה.
מפטפטים, מפטפטים, בדיוק. אז בוא נתחיל איתך, פרימו, מה התחזית שלך?
אני מאוד רוצה ספרד נגד דנמרק בגמר, כי אני אוהב את שתי הנבחרות האלה. את דנמרק, יותר נכון, התאהבתי בגלל הסיפור שלה עם אריקסון, נכנסה לי ללב, ולאט לאט, ספרד אני כל השנים מאוד מאוד אוהב, למרות שהיא לא יכולה בחיים להגיע לרמות של צ'אבי ואיניאסטה, גדולי הקשרים בהיסטוריה, אבל אני אוהב את שתי הנבחרות האלה. אבל כשאני מסתכל על שני המשחקים, של, גם של ספרד נגד איטליה וגם של דנמרק מול אנגליה, אין לי בסופו של דבר ספק שבסוף בסוף בלונג נראה בוומבלי בגמר את איטליה נגד אנגליה.
עכשיו תראה, מוטי, תראה, נדמה לי שאם הייתי נגיד מפענח, הוא עושה סקר, בוחן את דעת הקהל, מה הישראלים רוצים, אז נדמה לי שאין ספק שהישראלים מאוד מאוד אוהבים את דנמרק, ומאוד מאוד אוהבים את אנגליה, ומתים על ספרד, ונדמה לי שאיטליה, בגלל הכדורגל שלהם, נכון, הגנתי נכון. כל השנים, אבל, איטליה של היורו הזה, איטליה של השנים האחרונות, זאת לא איטליה, אנחנו צריכים נדמה
זו איטליה אחרת.
להשתחרר.
אבל הזכרת את דנמרק, כן. נבחרת ראשונה, אני חושב שזה לא רק בארץ, אני חושב שבכל העולם, איזושהי סימפתיה לדנמרק, בעקבות מה שקרה, ומה שקרה הוביל להפסד, ומיד אחריו הכל ניצחונות. כלומר, שאתה, אם אף אחד לא נגד דנמרק, פתאום גם כולם רוכשים אליה סימפתיה, ואני לא...
עזוב, הם משחקים נפלא.
כן, כן, יש תוצאות לעניין הזה. עכשיו, איטליה של המשחקים האלה, ובכלל, אם ניקח מ-2018 את כל המשחקים, זו איטליה אחרת מזו ההגנתית של ה-1-0, פתאום אנחנו רואים כבר תוצאות אחרות, והיא נראית לי בשלה יותר לניצחון היום.
יש לי גם איזה נקודה, ואני חייב שתגיבו לי על העניין הזה. היה לנו סיפור פה בשנים האחרונות, מאז מינויו של ביברס נפחו לקפטן נבחרת ישראל, היו כל מיני דיבורים על העניין הזה של ההמנון. מה אני שמתי לב בהמנון של איטליה? זאת אומרת, מרגע ההמנון, זה מוביל אותך לטירוף על המשחק. זאת אומרת, נותן לי תחושה שמי ששר וצועק את ההמנון, האיטלקים, זה מראה נדיר לראות אותה. אף נבחרת, אגב, לא שרה כמו האיטלקים. ואז זה כאילו בא לי לידי ביטוי במגרש.
אז זה אמור להיות ככה, זה מכניס אותך למשחק.
כן.
אתה באזור,
ויצא לנו מצב שבנבחרת ישראל, וחלילה אני לא אומר שהערבים לא צריכים להיות בנבחרת ישראל, לא תשמע את זה בחיים ממני, אבל
זה יכול... משתמע מהדברים שלך, לא, אתה אומר לא. שהם פחות נרגשים אולי.
כן, על זה, אני, יכול על זה אני יכול להתווכח איתך, שבן אדם לא שר את ההמנון שלו.
לא שר את ההמנון, אבל יש לו 60-70 אלף איש באצטדיון, יגיד לך כל אחד שזה זו תחושה מצמררת.
שמה?
שאתה במעמד הזה, שאתה רואה את הקהל הזה שלך.
אבל אני אומר שהאיטלקים עולים עם הטירוף של ההמנון למגרש, מה שלא קורה לשחקנים ישראלים.
טוב, אני חושב שהבעיה של השחקנים הישראלים זה לא המוטיבציה.
הם לא מספיק טובים.
ולא הטירוף, פשוט היכולת, קצת פחות.
הם לא מספיק טובים הישראלים. אני נתתי לך פה נקודה שאני חשתי בה פעם ראשונה בחיים שלי, שראיתי את ההמנון האיטלקי, ואחרי זה ראיתי את השחקנים האיטלקים, אמרתי זה המשך ישיר.
טוב, עכשיו, תראה, תכף אנחנו נלך לשדרנים שישדרו את המשחק הערב ולפרשנים שלנו, אבל לפני כן אני רוצה עוד להספיק אתכם עוד שאלה אחת, ונדמה לי שהיורו הזה מסמל, לפחות בראייה שלי, את סוף עידן הטלנטים העצומים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן נבחרות בלי מגה כוכב, אנחנו רואים כאן הנבחרות שמגיעות לסוף, הם קודם כל נבחרות,
אלה פחות... עם הכוכבים אפו.
כן, אלה עם הכוכבים אהפו, והשאלה...
הם בפה ודבריינה.
והשאלה אם זה...
על כולם דיברת על לבנדובסקי שבא אחרי...
לא, אבל אין לו נבחרת טובה. כן, בלגיה וצרפת טובות.
אבל רגע, תנו לי להשתים. השאלה היא, האם לדעתכם זה ישנה את הכדורגל העולמי, או לכל הפחות האירופי, שמאמנים ושקבוצות יבינו שאפשר להשיג הישגים, גם אם אין לך מסי, גם אם אין לך רונלדו, גם אם אין לך אמבפה, אתה יכול להביא גביע.
זה הקסם של היורו הזה. זה הקסם שמוכיח שזה לא משחק של אמבפה בלבד, והוא יגמור משחקים לצרפת, אלא של קבוצה. ואנחנו רואים את זה כל ערב עם נבחרת אחרת, שמשחקת כנבחרת.
כן, כי אומרים ספרד, אין לה כוכבים גדולים. נכון, אבל זה סוד הקסם, זה לא הפריע להם לתת חמישיות.
אני רוצה להגיד לך, מוטי, ארבע אחרונות, זאת עובדה, אין מה להתווכח על זה, אלה ארבע אחרונות שהגיעו, אין להם אף תותח.
לא, אל תגיד, אתה לא יכול להגיד שאנגליה, ארי קיין... זה לא מגה כוכב. מלך הגולים של הליגה הכי טובה.
בסדר, אבל אתה רוצה להגיד שהוא עולה בשתי דרגות על רכים סטרלינג, על כל השחקנים שלידו? תשמע, אני מדבר על שחקנים בסדר גודל של דבריינה, של רונלדו, של אמבפה, אפילו גריזמן בנבחרת צרפת. הם כוכבי על שהנבחרות שלהם בחוץ. אתה לא יכול להגיד את זה היום על אנגליה, דנמרק, ספרד.
אבל זה בדיוק מה שגיא אומר, שזה לא, זה לא שחקן שעשה את הנבחרת, זו נבחרת שעושה את הנבחרת.
ברור לגמרי. ברור, אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה. והבעיה הכי
גדולה... את כל השמות האלה שאמרת, גם קריסטיאנו, גם גריזמן, גם אמבפה, כל אלה חשבו,
כן.
כולם חשבו שהם יהיו בחצי הגמר, והנה הם בבית
כבר. ללא ספק.
הם יראו את זה כמוך בטלוויזיה.
והבעיה הכי גדולה של ספרד, ואני אומר לכם, כי ספרד הרי בתוך ארבע שנים, ארבע שנים זכתה בשני יורו, ובמונדיאל, בארבע שנים, שמונה, עשר, 12,
רימו, אני מתאר לעצמי שאני יודע לאן אתה הולך, כי תראה, כאילו אומרים שספרד יש לה חולשה בעמדת החלוץ המרכזי, שמורטה לא מספיק טוב. אני אומר לך, נבחרת שמחלקת חמישיות, כנראה שאין לה בעיה.
אבל רגע, אבל אתה הקדמת אותי ואתה אמרת על החלוץ. קודם כל, אני חושב שבאמת החלוץ הזה פחות טוב מוויה וטורס, שהיו בנבחרות הגדולות. אבל אני אומר, אין מה לעשות, וזה המאמן שספרד כנראה לא הבין, שאין לו צ'אבי ואיניאסטה, גדולי הקשרים בהיסטוריה, והוא ממשיך עם השחקנים שמשחקים היום, אז מה, הוא לא מבין שזה, זה לא הולך, אין לך את השחקנים האלה.
זה מאמן שוויתר על רמוס, אל תשכח.
כן.
כן, אני אגיד לכם ככה, אני בכל זאת עבדתי בקבוצת כדורגל, ואני מרשה לעצמי להניח שאני מכיר ככה את נפשם של כדורגלנים, ואפילו הבן שלי אורי שראה לי את הסטטוס של רמוס, איך הוא מאושר שספרד עלו, הוא אומר לי, תראה מה זה, הוא חושב שמישהו מאמין לו שהוא מאושר.
מה אתה אומר, שספרד יושב בבית ואומר שהלוואי שספרד יפסידו, אתה מאמין?
רמוס,
סליחה. רמוס.
אני חושב שכן, אני חושב ש...
הבן אדם היחיד בהיסטוריה ששמעתי אותו אומר שאני רוצה שהנבחרת תפסיד, זה היה אייל ברקוביץ' מיודענו בסרט.
אבל השאלה...
אני לא יודע אם כל שחקן שלא מוזמן רוצה שהנבחרת שלו לא תעפיל.
תראה, זה לא סתם לא מוזמן, זה לא מוזמן בשעה שהוא חושב שהוא בשיא כושרו, והאינדיקציה היא שקבוצות פאר רוצות בשירותיו. זאת אומרת, זה לא מישהו שבא ואומר, אוקיי, מה לעשות, לא רוצים אותי, כי יש ירידה ביכולת שלי, כי אולי אני לא טוב כמו פעם. זה מישהו שבא ואומר, אני מגה סטאר, הראיה שקבוצות בכל העולם מוכנות לשלם מסכומי עתק כדי לקחת אותי, ומכל מיני פוליטיקות פנימיות בספרד, איזו
לא פוליטיקות, אני אגיד לך, מוטי, תקן אותי אם אני טועה, אני הולך לרגע למה שאמר גיא פלג, אתה אומר, עכשיו פריס סן ג'רמן מוכנה להשקיב על רמוס מיליונים, נכון? אז מגיע לי, אבל המאמן של נבחרת ספרד שבחר את הסגל, לא אמר עוד כמה חודשים את רמוס תרצה פריס סן ג'רמן, הוא ראה שהוא לא משחק מוטי מחזורים רבים לפני סיום העונה.
טוב, אנחנו
רק
חייבים,
דבר אחד, גיא,
רבותיי, איך אומרים לפרגן... בשפתכם? רגע, איך אומרים בשפתכם? יש לנו איתות מלונדון.
בבקשה. וואו, שירים ושערים.
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
טוב, שלום ללירן שכנר, אנחנו כאן באולפן בגבעתיים מפטפטים, ואתה במקום האמיתי.
מה העניינים?
נו, מקנים בך, מה העניינים? מה אתה חושב, שמה קל לשוחח איתך ברגעים האלה?
תשמע, אתם יחד באולפן, נשמעים לי את מה שכיף לכם סך הכל.
אתה מגמגם, אנחנו צריכים לגמגם.
אנחנו בדרך למגרש. מה?
אנחנו הקנאים, אנחנו צריכים לגמגם.
כן, אבל
פרק!
אבל אירן שכנר הוא הרי מתכחש לזה, אבל הוא הצרוף של מכבי חיפה.
אתם מאותה משפחה.
הרי אבא שלו הוא הכרוז המיתולוגי, והוא מסכן, הוא הולך לוומבלי, והוא מת להיות בסמי עופר, מה שאני אהיה מחר.
פעם שלישית שאני שומע באולפן מכבי חיפה, ובינתיים מוטי חביב היחיד שבא לפה עם ירוק.
טוב, אירן, בוא ספר לי רגע, מתי אתה תזרום כבר לאצטדיון, ומה אנחנו יודעים? יש לזה הפתעה בהרכבים.
לא, הרכבים עדיין אין, מבחינה מקצועית עדיין לא יודעים, שוב, יש הערכות של מה תעשה איטליה, וזה די דומה להרכב שניצח את בלגיה, חוץ מספינצולה, שגמר את הטורניר וגמר את 2021, ויחזור כנראה בינואר, אבל אמרסון הוא זה שיחליף אותו, ובהתלבטות הקבועה בין וראטי ללוקטלי, כרגיל וראטי הוא זה שיפתח, כי איזה ימשיך במקום ברארדי באגף, זו איטליה. לגבי ספרד, שוב, ריש אנריק עושה הרבה רוטציות, וכנראה יפתח עם מרי גרסיה במקום פאו טורס, אבל באמת לא משנה, כי שתי הנבחרות האלה, בעיקר ספרד, אלו נבחרות שהן הרבה יותר קבוצה מאשר כוכב על, כמו למשל הנבחרת שניצחה בלגיה בדרך, כמו דבריינה ולוקאקו, וזה קרב צמוד, קרב שבאמת היה יכול להיות גם גמר, והיה גם גמר ב-2012, קרב עם המון המון יריבות, עתיקת יומין של מכות, ואתם הזכרתם את המילה קינה, אז ספרדים שנים היו מלאי קינה להישגיות של איטליה, ועקפו אותם בשנים האחרונות.
אתה אומר שיש יריבות מיוחדת בין שתי הנבחרות האלה?
בוודאי, תראה, היום לואיס אנריקה יעלה, כשהוא עדיין זוכר את המרפק של מאורו טוסוטי ברבע גמר מונדיאל 94, שלואיס אנריקה הוכשל ברחבה והשופט שרק פנדל. אז מאז אותו משחק הוא עדיין תאב נקם לאיטלקים האלה שלקחו לו את המקום בחצי הגמר, וללואיס אנריקה אישית יש עניין עם האיטלקים, למרות שהוא כבר אימן ברומא, אבל זה משחק עם המון אמוציות. איטליה כבר נקמה את ה-4-0 של 2012 בשמינית גמר ביורו הקודם, אבל עדיין זו במה הרבה יותר מרכזית, וזה קרב על הגמר. איטליה מגיעה כפייבוריטית, אבל אני לא באמת חושב שכשמגיעים למעמד כזה איטליה היא פייבוריטית אמיתית, כי ספרד היא נבחרת שיש לה כמה שחקנים שאחד הוא אלוף עולם ואחד הוא אלוף אירופה, ואת זה אין לאיטליה, למרות שיש לה את בונוצ'י וקיאליני, ולכן הקרב הזה הוא סופר צמוד. הרחובות, אני חייב לומר ולהודות, הרחובות מלאים בעיקר באיטלקים, אני לא רואה כמעט ספרדים, אבל אולי כשנגיע לאצטדיון נראה גם משהו ספרדי. רוב הרחובות המרכזיים של לונדון צבועים בכחול, ויש הרבה מסעדות איטלקיות, ושם האיטלקים בשעות האחרונות מילאו את המסעדות, והם נוערים כרגע לאצטדיון. אני באמת לא ראיתי אוהדים ספרדים, ממש אפילו לא אחד.
כי יכול להיות שהם לא האמינו, הרי הנבחרת הזאת הייתה די מושמצת, וייתכן שהאוהדים שלהם לא האמינו שהם יגיעו לשלבים האלה, ולכן לא הצטיידו מבוד מועד, לא במלונות ולא
אפשר היה להשיג כרטיסים.
נכון, תראו, הכרטיסים של המשחק הערב זולים הרבה יותר מהכרטיסים של המשחק מחר, כי מחר באמת, אתם יודעים, כשמדובר בנבחרת מקומית, בטח נבחרת נועשת שלא זכתה בתוך 55 שנים, אז ההשתוללות פה מבחינת הערך של הכרטיסים, זה באמת מטורף. והערב, אני לא משוכנע...
המלכה תבוא? באצטדיון
יהיה מלא...
אם אנגליה בגמר, המלכה תגיע?
לא, אם אנגליה בגמר, תראה, אורח קבוע בוומבלי... באנגליה, גרמניה, ראינו את קייט ואת וויליאם הנסיך, אז... אז אני מניח שהם יהיו גם מחר, אבל מבחינת ספרד ואיטליה יהיה מעניין לראות האם כל 67,000 המושבים שוופה הקצתה לערב הזה אכן יגיעו, כי באמת הקורונה הביא המון המון תיירים / אוהדים לוותר על הזכות להיות היום בוומבלי, אבל אני מניח שהרבה אנגלים יגיעו.
יושב אחד באולפן כזה שוויתר לפני כמה ימים לנסוע ללונדון מהפחד מהקורונה.
זה לא גיא וזה לא אני.
אני חייב לומר לכם, אין שום אווירת קורונה בלונדון. אגב, אנחנו פגשנו את איתמר גרוטו היום בלונדון, זאת אומרת, אם הוא כאן, אני חושב שאפשר להירגע. אבל בגדול, אנחנו לא חשנו, ואני כבר שבוע שני פה, לא חשנו בשום אווירה כזאת, כמו שמייצרים בארץ, לגבי אנגליה, אווירה של, של השתוללות קורונה. אומרים בלונדון שבצפון מערב אנגליה, באזור של מנצ'סטר, הווריאנט ההודי כן, כן מורגש, אבל בלונדון בטח לא. ואם אנחנו... כן, רגע, הנהג שואל אותנו, כן, אם אנחנו בדרך לוומבלי, כן. אז אני אומר, בגדול, מבחינת אווירה של, אווירה של לפני משחק, אני חושב שהקרב היום הוא קרב פתוח לגמרי. אני רוצה להזכיר עוד נתון מעניין לגבי, לגבי הגמר. מניה תגיע לגמר, אני עדיין מבין שיש ניסיונות של בוריס ג'ונסון לנסות ולהגדיל את כמות הצופים גם לגמר, זאת אומרת, הוא לא מסתפק ב-67 אלף צופים, ורוצה אולי לא למלא, אבל להוסיף עוד 10,000 צופים. אז האנגלים כבר רותמים את העגלה לשני הסוסים, הם בטוחים שהם בגמר. בכל מקרה, הקרב היותר צמוד והבלתי צפוי, יהיה הערב. השחרת גיא את הנבחרת הזו, וזה נכון, זו נבחרת שהיא כל כך לא הייתה בתוכניות להגיע לחצי גמר, כל כך לא חשבו בספרד שזו נבחרת שראויה להגיע, ואם היא כאן, ואם היא כבר כאן, אני חושב שיושב בראש לשחקנים את העניין הזה שהם סוג של אנדרדוג, אבל אנדרדוג עם כל כך הרבה ניסיון, בטח לכמה שחקנים, זה פקטור משמעותי.
תודה רבה, לירן שכנר, הערב, אנחנו לא נפספס, לא אותך וכמובן לא את המשחק, ואיתנו, איתנו על הקרב האנגלי הנודד, אברהם גרנט, מה שלומך? אברהם גרנט, מה שלומך? טוב, כמו שאמרתי, האנגלי הנודד, היהודי הנודד, אנחנו מנסים להתגבר. איפה, רבי, תזכיר לי, איפה אנחנו תופסים את גרנט?
בדרך לוומבלי, מה זה?
לא, 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 הוא לא באנגליה, הוא נדמה לי באחת ממדינות אפריקה. טוב, תכף אנחנו נאתר אותו. בכל מקרה, אברהם לא נמצא באנגליה למיטב הבנתי, תכף נשמע אותו.
אברהם, שומע?
כן, שומע.
לפרימו הוא עונה.
כן, טוב, כנראה שאני הבעיה. תגיד, אברהם, איפה אתה?
אני עכשיו בגאנה.
מה יש לך לחפש בגאנה?
בגאנה, אתה יודע, שעבדתי פה בנבחרת, והם הזמינו אותי פה לכל מיני אירועים, ותיאציות וכל מיני דברים כאלה.
אני אגיד לך למה... אני אגיד לך למה אני שואל אותך, כי נדמה לי שיש...
גיא, אתה יכול לשאול הכל.
כי נדמה לי שיש כמה משחקים לא רעים בלונדון.
כן, זה נכון, אבל הייתי באירופה, ומאירופה אי אפשר להיכנס ללונדון כרגע. הייתי, אני לא יודע אם אתה יודע, הייתי עם אגודת הגשמת חלום של הילדים הנפלאים האלה, שהאגודה הזאת שאני... קרוב אליה, לקחה את הילדים לראות משחקי כדורגל. היינו בהונגריה בשני משחקים, זאת אומרת, הם היו בשני משחקים, אני הייתי באחד, והיה על הכיפק שבוע שעבר, ואז חשבתי שאפשר לנסוע ללונדון, אני מברר שאם אני נוסע ללונדון, צריך 10 ימי בידוד.
תשמע, אני לא מאמין שאני, אני לא מאמין שאני שומע את זה. בפעם האחרונה שאמרתי לך, שאני מגיע לחצי גמר, ללונדון, אמרת לי, תתקשר, ניפגש. היית מבריז לי אם הייתי בא ללונדון.
זה הדבר שהכי כואב לי, שהייתי מבריז לך, כל השאר זה בטל ב-60.
טוב, אברהם, בוא.
אבל, לא, אני לא יכול לנסוע ללונדון פשוט, כי אם אני נוסע, אני צריך להיות ב-10 ימי בידוד.
טוב.
מי שבא מאירופה.
בוא נדבר כדורגל. חצי הגמר הערב, צרפת, אני אומר, ספרד איטליה.
צרפת כבר לא, לא.
כן, כן, ספרד איטליה. מה האימור שלך?
אני חושב שאיטליה נבחרת נהדרת, פשוט העבודה שמנצ'יני עושה שם היא בלתי רגילה, הוא לקח נבחרת הרוסה לגמרי, ונבחרת מתקדמת יפה מאוד, מנצחת גם כשצריך מנטליות, היא מראה מנטליות חזקה, גם צריך יכולת, היא ראתה יכולת פנטסטית במשחק האחרון, נראה לי, אני לא מזזה בספרד, איטליה יותר חזקה, ספרד עד עכשיו לא כל כך הרשימה אותי, אפילו שהיא פגיעה הרבה שערים, היא נבחרת טובה, אבל פחות טובה מספרד הקודמת.
ומה המשמעות שבכל זאת שחקן מפתח שלה לא מגיע היום?
על מי אתה מדבר?
על ספנצ'ילה, נדמה לי, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם.
כן, כן, כן. תשמע, תמיד ששחקן מפתח לא משחק, יש איזה משמעות, אבל בנבחרת זה סגל רחב, והם משחקים טוב, הם שיחקו בלעדיו גם אחרי שהוא נפצע. הנבחרת בנויה נהדר, פשוט נהדר, שילוב נהדר בין ותיקים, כמו שני הבלמים, לבין השאר, לוחצים יפה, קשה מאוד לשחק נגדם, לפני שני משחקים, לא שיחקו כך טוב, אבל הם ניצחו בזכות המנטליות. אני מאמין מאוד, הנבחרת הזאת מרשימה אותי מאוד.
אבל
גם במוקדמות היא הרשימה.
דבר איתנו על ספרד, ההתעקשות של כל המאמנים לשחק כל הזמן בהחזקת כדור. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד שספרד לא יודעת להחזיק כדור, בזה הם אולי הכי טובים בעולם. אבל הם משעממים, זה... במקום לקרוא לה אל רוחה, הם קוראים להם לרוחב. אתה מבין, גם אתה כמאמן, אני לא זוכר שרצית כל הזמן פסים לרוחב, העיקר להחזיק את הכדור.
אני חושב קודם כל שבוא לא נשכח שספרד הגדולה שהתחילה להיבנות לפני פחות 20 שנה בערך, שזה הדור של צ'אבי ואיניאסטה, הם הלכו עם מודל מאוד ברור של החזקת כדור, לקחו אותו קצת מברצלונה של החזקת כדור, וזה הלך להם טוב. אני מסכים איתך, אני לא חושב שהיום, בכדורגל של היום, אפשר יהיה להיות בנוי רק על סגנון אחד או רק על שיטה אחת, אי אפשר. היום צריך לדעת להחליף תוך כדי, וצריך לדעת פתרונות, ובהחלט הספרדים אנחנו רואים את זה, כשזה מצליח להם זה מצליח להם, וכשזה לא מצליח להם הם קשה להם, מתקשים לנצח משחקים. בהחלט הם צריכים עוד אלטרנטיבה מסוימת, לעוד פתרון הייתי אומר למקרה שהחזקת הכדור לא כל כך הולכת, ולא הלך להם, בשלב המוקדם הם לא שיחקו טוב.
אברה, מה שעה בגנה עכשיו?
3:30.
3:30 מה? זאת אומרת, שעה סבירה כדי...
אצל אברהם כן. אברהם הוא סביב השעון, סביב הגלובוס, סביב השעון.
רגע, 3:30 או 15:30, אני לא יודע. זה לילה או בוא?
מוטי, אני מתפלא עליך. מי שמכיר את אברהם יודע שהמקום והזמן, אלה נתונים זניחים. הוא בכל מקום, בכל מצב, הוא תמיד זמין.
כלומר, כששאלתי אותו, הסתכל על השעון.
הוא תמיד זמין.
מוטי שאל אותי, כי הוא עשה איתי את הרעיון הראשון כשאימנתי נוער לפני הרבה שנים.
לא כל כך הרבה שנים.
אתה זוכר, מוטי?
כן, כן.
והפועל פתח תקווה, אגב, אתה יודע, יש לנו עוד מעט כותרת, הפועל פתח תקווה אולי נשארת בליגת המשנה, כי איקסל הורידו אותה לליגה א', אני בטוח שזה משמח אותך, ושהידיעה הדרמטית הזאת הגיעה עד גנה.
הלוואי, כן, הגיע בבוקר, אבל הלוואי וזה יקרה. קשה לי להאמין, אבל הלוואי וזה יקרה. פועל פתח תקווה זה מועדון ענק.
תגיד לי, בגנה...
יש להם בעלים ענק, אייל ברקוביץ'.
לב שעבר.
שאומרים שהם יישארו בליגה הלאומית, הוא יישאר. תגיד, אברהם, בגנה מתעניינים יותר ביורו או יותר בקופה?
לא, ביורו. מתעניינים מאוד ביורו. אל תשכח שרוב השחקנים פה הולכים לאירופה כל הזמן, רוב הזמן.
גם אלה מקופה, גם אלה מהקופה משחקים באירופה, זה ברור.
טוב. זה גם נכון, אבל מתעניינים יותר ביורו, ממש יותר ביורו, והיום אני יודע שהם לוקחים אותי למקום שיש בו במת עשרות אנשים יצפו במשחק. הם אוהבים כדורגל פה מאוד.
מה הגמר שלך? אנגליה-איטליה? זה הגמר שלך? אם לא יהיה אנגליה-איטליה, אז אתה תהיה מופתע?
לא, אני לא יהיה מופתע, כי ספרד זה לא נבחרת כותלת קנים, ודנמרק מתנהלת נהדר, אני זוכר גם עד דנמרק עשתה ב-92, שאף אחד לא נתן לה סיכוי, או יוון ב-2004, אבל אני חושב שאיטליה ואנגליה פיבוריטיות במשחקים האלו, אבל איך הבן שלי יצצה אליי קודם מארצות הברית, ואמר לי, על מי אתה מאמר? אמרתי לו, אנגליה, אבל יכול להיות שגם ספרד, הוא אמר לי, הבנתי.
כן, אברהם, תגיד, בכל זאת, הכדורגל האנגלי, זה כדורגל שהוא ממש חלק ממך, ואתה גם גרת שנים בלונדון, ועל רקע זה אני שואל אותך, האם אתה חושב שהעובדה שגם חצי הגמר וגם הגמר יהיו בוומבלי, יש כאן איזה משהו שבעצם, כאילו שזה כתוב מלמעלה, שאנגליה לוקחת הפעם את הגביע הזה?
א', לא גרתי, אני עדיין מתגורר בלונדון, פשוט הקורונה לקחה אותי לדובאי. אבל אני יכול להגיד לך, כי המון חברים באים ללונדון, באמת רציתי להיות בלונדון עכשיו, והמון חברים מגיעים ללונדון, אומרים שלונדון לא מעניין אתם כלום חוץ מהמשחק, ובהחלט זה יתרון עצום. ביתיות זה יתרון עצום, ומבלי זה יתרון עצום, אין שום ספק. אני לא יודע אם זה כתוב מלמעלה, אני לא כל כך...
מאמין ב...
בקיא... לא, אני לא בקיא בדברים של למעלה.
כל המשחקים היו בוומבלי.
כן, רק ניצחון אחד יש לה ברומא, כל השאר הוא אמבלי.
אין שום ספק שזה יתרון עצום, לביתיות יש יתרון עצום, ובמיוחד באנגליה, אתה יודע מה, לא רק במיוחד באנגליה, בכל מקום, יש לזה יתרון.
לא, היו מקומות שלא היה קהל, בוומבלי היה קהל.
בדיוק.
אבל אברהם, נשאלת השאלה אם הנבחרת הזאת מספיק חזקה.
הייתי גם בהונגריה, הצגן היה מלא.
גם שם היה מלא, כן.
בוטפסט היה תענוג. אגב, אנחנו מדברים על לילה, על שעות מאוחרות, שזה כלום בשביל אברהם, אומר גיא, הרגע הכי היסטורי של אברהם גרנט, 12 בלילה בלונדון, 2 בלילה שעון ישראל, הוא סוגר עם רומן אברמוביץ' הוא מאמן צ'לסי. זה השיא שלו, הוא לא יחזור השיא.
זה השיא, הוא גמר גביע אירופה.
לא, קודם כל לקבל את צ'לסי. מה, אתה לא מגיע לגמר בלי לקבל.
פרימו, אתה עסוק בעסקנות ואני עסוק בספורט. הרגע הכי גדול...
אתה היית במוסקווה?
אני הייתי במוסקווה.
אני קיללתי את ג'ון טרי שאברהם חיבק אותו, אתה קיללת אותו?
בסדר, פרימו, תירגע.
לא, אז אתה אומר לי עסקנות, אני אומר לך שאני הייתי שם.
בסדר, היית שם, ואני בכל זאת חושב, כשאתה בא לסכם או לדבר עם מאמן על הרגע הכי גדול, אז הרגע הכי גדול קשור בכל זאת בחר הדשא ולא ב...
אז אני אומר קודם כל שרומן נתן לו את זה, זה עוד לפני הגמר.
הבנתי, טוב.
מה אתה אומר, אברהם?
אני, תראה, מה זאת אומרת? אני, הרגעים הגדולים שלי זה הרגעים שעל קר הדשא, אין שום ספק. אין שום ספק. הנה, אתם רואים, יש פה ישראלי, גם בא להגיד שלום.
בלבול? קוראים לו משהו בלבול? שם משפחה כזה מוזר?
לא, אבל מרקו היה איתי בהונגריה.
כן, זה לכן אני מציין, לכן אני מציין את זה. טוב, מה מרקו אומר?
בקשר למה?
לחצי הגמר כמובן.
האמת היא שכשהיינו במשחק של הולנד, שזה מרקו אמר שאנגליה לדעתו תגיע רחוק. אני חשבתי שאיטליה, אבל אולי זה יתחבר עכשיו.
זה יתחבר לדעתי, כן. אנגליה, איטליה, זה נראה הכי הגיוני. הלוואי שזה לא יקרה.
דרך אגב, דניאל הבן שלי אימן מתחילת הטורניר, לפני הטורניר, שאנגליה תיקח.
אברהם, אבל תראה, דיברנו הרבה...
הוא יש לו מזל.
על אווירה, אבל השאלה, אם הנבחרת האנגלית לדעתך, היא מספיק חזקה.
אין שום ספק שהנבחרת האנגלית היא חזקה מאוד, היא נבחרת מאוד מאוד מאוזנת. אני חושב שבכלל אנגליה הולכת לתת את הטון בשנים הקרובות, להיות בין 2-3 הנבחרות הגדולות בעולם. תסתכלו על נבחרות הצעירות שלה, מה הן עושות, הן פשוט מגיעות לגמרים של כל הטורנירים, או לוקחים טורנירים. זה לא מקרה שאנגליה עכשיו בצמרת, זה גם תהליך שהם עשו הרבה זמן, לפני כשאני הגעתי באנגליה, למשל מחלקות הנוער היו ברמה גבוהה, הם לקחו את עצמם בידיים, תהליך שהייתי רוצה שיקרה גם פה, וזה ממש, מה שאתם רואים עכשיו, זה חלק מתהליך, הארי קיין הוא חלק מתהליך, וסטרלינג הוא חלק מתהליך.
אז זהו, סטרלינג זה שחקן, שנדמה לי שחרף העובדה שמדובר בכוכב כדורגל כזה, כאילו היה הוא צריך להוכיח משהו, ונדמה לי שהוא הוכיח.
כן, סטרלינג פשוט לא היה טוב בחצי שנה האחרונה במאצ'סטר סיטי, ויחסית למה שהוא הפגין לפני כן, אבל בטורניר הוא משחק מצוין, הוא שחקן מצוין, תשמע, היום שאתה רוצה לפרוץ את ההגנות מהצדדים, הוא שחקן ממש שחקן מפתח, כי יש לו הכל, הוא יודע להפקיע, הוא יודע לבשל, הוא עובר שחקנים די בקלון.
אברהם, אם מאמן אנגליה משאיר על הספסל את סנצ'ו ואת ראשפורד, זה מראה לך איזה חלק קדמי יש בנבחרת הזאת.
אני חושב שיש להם בחלק הקדמי, ובכלל יש להם עומק גדול, ושוב אני אומר, זו עבודה שנעשתה הרבה שנים, תראו, כולם צעירים, כולם טובים, ומזלן גם ששני הבלמים בכושר נפלא, פשוט יוצא מן הכלל, השוער טוב, הם בכלל נבחרת טובה, מאוזנת, ותרשמו מה שאני אומר, הולכת לתת תום בשם הקרוב. אל שכחו, גם במונדיאל הקודם הם הגיעו עד לחצי גמר, הפסידו לקרואטיה, כי אחת הבעיות של אנגליה היא הבעיה המנטלית במשחקים מכריעים. יש לי הרגשה שהם הולכים לפתור גם את זה.
תגיד לי, אברהם, אני שמעתי טוב, אמרת קודם שלבן שלך יש מזל?
כן, הבן שלי...
אברהם, המדינה הזאת כבר חיה 30 שנה עם מושג עליך, התחת של אברהם. אז אתה אומר שלבן שלך יש מזל?
כן, את כוונת על התחת של ג'ון טרי, נכון?
זה הקונטרה הכי
לכולה, כן.
דווקא התחת, והשחקן שהחליק.
כן,
זה בדיוק.
יוסי בן עיון פעם המציא את זה, אחרי שניצחנו בקפריסין בדקות האחרונות, ראינו אותו, אז הוא אמר התחת של אברהם, ומאז, מאז שהוא אמר את זה, לא הרבה שנים אחר כך, ג'ון טרי החמיץ הפנדל.
כן. על הכיפק.
טוב, איפה אתה תצפה במשחק?
אני פה אצפה בגנה עם חברים, הופכים אותי לאיזה מתחם מיוחד, שבו רואים את המשחק ויושבים, הם חולי כדורגל פה ברמות מטורפות, אי אפשר יותר לכם. וקבלת הפנים שעשו לי פה הייתה מאוד חמה ויפה, יש לי ממש זיכרונות טובים, חוץ משאז בטורניר שהגענו עד הגמר והפסדנו ב-22 פנדלים. אין מה לעשות, כל ההיסטוריה שלי זה סביב הפנדלים. מה לעשות, אבל נצפה פה עם כמה חברים טובים.
טוב.
מהעבר.
אברהם גרנט.
תהנה.
לשעבר, מאמן נבחרת ישראל, 3 נקודות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, ולא לריב חבר'ה.
כן, נשתדל. נשתדל.
יאללה,
תודה,
ביי.
ביי, אברהם.
לשעבר ואולי גם בעתיד מאמן הנבחרת.
נכון.
כן. טוב, אנחנו הולכים קצת לכדורגל ישראלי, למוקדמות האליפות אירופה, איתנו על הקו שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, שלום.
אלבז?
כן, אנחנו אליך בעניין המשחק של מכבי חיפה מחר במוקדמות ליגת האלופות, ועל פניו זאת אמורה להיות מחר משוכה די נמוכה בעבור מכבי חיפה, ניצחה את הקבוצה הזאת כבר בשנה שעברה, ונדמה לי שיסכימו איתי כל הפרשנים שמכבי חיפה התחזקה מהעונה שעברה, יש שיאמרו באופן משמעותי. מה עמדתך, מה אתה שומע?
אז קודם כל, מכבי חיפה יותר טובה מקריית, אבל לא צריך לזלזל ביריבה הזו, ועדיין לא, מי שלא זוכר את סנטה קולומה או משהו כזה, זה יריבה קצת יותר איכותית מבחינת הקבוצה שלה, ויש לנו שם שם גם די נוצד כמו הרשבים, אבל מעבר לזה, מכבי חיפה אמורה לעבור את המשחק הזה, היא קבוצה יותר טובה, היא קבוצה שהתחזקה באופן משמעותי לעומת מכבי חיפה של שנה שעברה, שגם הייתה קבוצה מאוד מאוד טובה, אז גם נוכל לראות מחר פנים חדשות על המגרש של מכבי חיפה, דין דוד, בן צער, אלי מוחמד, שחקנים כאלה.
תהנה בלם.
אורי דן, יש פה איזושהי התלבטות לברק בחר בינו לבין רמי גרשון, לגבי ההרכב.
מוזר.
נכון, נכון, אורי דן הגיע לפה באמת עם ציפיות גדולות מאוד, ועם אמונה שהוא
בא
באמת...
ועם מחשבה שיכול להיות שהוא ישחק אפילו לפני אופרי ערד. עכשיו אתה אומר לי שיכול להיות שרמי גרשון, שזה שחקן שלפני שנתיים העריכו במכבי חיפה שהוא החליט לפרוש מכדורגל.
לא לפני שנתיים, בינואר שעבר הוא כבר סגר בבני יהודה, הוא כבר חתם שם. ובגלל שאותו זמן בדיוק בלם של מכבי חיפה עבר פציעה, אז החליטו להשאיר אותו. כדי שיהיה גיבוי, ואז בסופו של דבר הוא גם שיחק בשלבים מסוימים בשלבי סיום העונה, גם כמגן לפעמים וגם כבלם, אבל תראה, רמי גרשון מעבר ליכולות שלו, הוא אישיות שאין הרבה, באמת, אני יכול להגיד לך שאני שומע במכבי חיפה, אין הרבה שחקנים כאלה, גם בתקופות שקטלו אותו כולם, וגם שהוא לא שיחק, וגם שהיה עליו אין סוף ביקורות, הוא תמיד היה הכי מקצוען שיש, ותמיד הגיע לחדר הלבשה, ולא היה ממורמר גם בתקופות ארוכות של השם.
טוב, שחקים גם אבל יכולת.
אני רוצה להגיד לך ולגיא משהו, כי גיא שפתח אמר שהתחזקה בצורה משמעותית.
מאוד.
עכשיו אני אגיד לך גיא, מהניסיון שיש לי, והוא לא קטן, התחזקה, תגיד לי בסוף העונה, למה אני אומר לך את זה? אלי מוחמד הוא שחקן גדול. אבל הוא גם היה בביתה ירושלים, והוא לא תרם להם כלום. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? אם אלי מוחמד ישחק במקום אבו פני, היום לא אתה ולא אני יודעים אם אלי מוחמד יהיה טוב מאבו פני. מבוקס...
אלי מוחמד מחר משחק במקום רודריגו.
בסדר. המגן הימני האוסטרלי, אין לי מושג מי הוא, אני לא יודע אם הוא יתרום יותר ממבוקה, והיה לכם את החלוץ הכי טוב בארץ, את רוקביצה. לא, מה אני רוצה לומר? בסוף העונה, אם הם יסקו באליפות, אז אכן הם יתחזקו.
הכל בסוף העונה, ואנחנו לא צריכים להיות חכמים לחכות לסוף העונה. בוא, תשמע, נכון שרוקביצה ביפר...
צריכים להביא חלוצים, צריכים להביא את המספרים. כן,
בן סער ודין דוד
חלוצים טובים.
תשמע, פרימו, תראה, קודם כל מכבי חיפה שנה שעברה אמר את זה לאורך כל העונה ברק בחר, הוא חשב שיש לו בעיה מאוד גדולה בצד ימין, והוא חשב שיש לו בעיה במרכז ההגנה, וגם בעיה של עומק מבחינת הסגל. שנה שעברה מכבי חיפה בסוף שיחקה עם שני חלוצים, או בעצם עם חלוץ וחצי, כי היה רק אדוניו, ורוקאביצה נפצע, הוא פעמיים, פעם אחת הוא נפצע בפציעה הקבועה שיש לו, הכרונית בגיד אכילס, וכל כך היה לו גם קורונה. אז זאת אומרת, מכבי חיפה בשלבים מאוד משמעותיים של העונה, כל הפלייאוף כמעט שיחקה עם חלוץ אחד. העונה הזאת מכבי חיפה פותחת עם שלושה חלוצים. בן סער זה שחקן שיביא דו ספרתי, אני מתאר לעצמי, גם אם הוא יעלה לספסל.
אני לא בטוח, אתה בטוח?
פרימו, אני לא בטוח בכלום.
אז איך אתה אומר דבר?
פרימו, אני אגיד לך מה, עכשיו השעה 6:39, אני מאוד מאוד מקווה שב-6:45 אני עדיין יישב פה באולפן. אני מעריך, אני מניח שאני יישב פה באולפן, זאת הכוונה, זאת התוכנית שלי, על פניו, ואנחנו עוסקים, אנחנו לא בטוחים בכלום. מכבי חיפה על פניו העמיקה מאוד את הסגל, והתחזקה בעמדות שהיו בעייתיות בעבורה, ואיבטה את הסגל באופן משמעותי.
ואם מכבי חיפה אחרי כל מה שאמרת לא תזכה בעונה הבאה באליפות, אז כל מה שאתה אומר עכשיו בטל.
לא, פרימו, בכלל לא בטל. אני אתן לך דוגמה. תראה, אני הייתי דובר מכבי חיפה ששיחקו בשני שחקנים בינוניים, בעת ובעונה אחת, אייל ברקוביץ' וחיים רביבו. זאת אומרת, אנחנו שעוסקים בכדורגל, אנחנו יודעים תמיד, בכל מצב, בכל נושא, רק הרגע דיברנו על היורו, על נבחרת צרפת משופעת הכוכבים, שאף פעם שחקנים מעולים הם לא ערובה להישגים. זה ברור, זאת קלישאה, זה המובן מאליו. על פניו, מכבי חיפה חיזקה את הסגל. הסגל שלה אמור להיות הרבה יותר טוב מהסגל בשנה שעברה. יכול להיות שיהיה מגה כישלון, ברור, תמיד יכול להיות. תמיד יכול להיות. אבל...
כן, אל תתעלם פרימו מזה שבלם מצוין, שהוא מיועד להיות בלם הנבחרת הלאומית.
אורי דן, בלם מצוין. אלי מוחמד, קשר מצוין.
נכון שהוא לא מבשל.
דין דוד ובן זהר חלוצים מצוינים. אבל עם כל מה שאנחנו רואים היום, לא יהיה הלכה למעשה בעונה, אז לא נגיד את זה.
ברקוביץ' ורביבו לא הביאו אליפות. היום אתה חושב על זה אחורה, אתה אומר ברקוביץ' ורביבו בסיאם, ולידם לא שיחקו קוטלי קנים, שיחקו שחקנים מעולים. אתה אומר, איך לא לקחו אליפות?
הפסידו אליפות לנחמנים ולברומרים. של אברהם, שהיה איתנו לפני דקה על הקו.
זה אנחנו יודעים.
אבל הם לא רק חיזקו את עצמם, מכבי חיפה, הם העמיקו את הסגל שלהם.
נכון.
הם לקחו בחשבון שגם בליגת האלופות הם מתכוונים ללכת קדימה.
אני אגיד לך יותר מזה. אני הרי אוהד שרוף של מכבי חיפה. אני שנה שעברה חשבתי לאורך כל העונה, גם בשלבים המכריעים של העונה, שהסגל של מכבי תל אביב עדיף בהרבה, שכולם דיברו על הבעיה המנטלית במכבי חיפה. אמרתי, רבותיי, אין בעיה מנטלית. יש בעיה מקצועית. הם פשוט קבוצה יותר טובה, מכבי תל אביב. ולכן הופתעתי שנה שעברה.
כל הוויכוח.
השנה אני חושב שהסגל של מכבי חיפה עדיף על כל קבוצות הליגה.
יפה. קודם כל, אני...
זה בטוח.
אני גם, אם אתה שואל אותי עכשיו, ברגע זה, רק שנייה, שמעון, אני רק משלים משפט אחרון לגיא, ותוכל להרחיב. ברגע זה שאתה שואל אותי מי אלופת המדינה בכדורגל, אני ביפר מכבי חיפה. אין לי מושג מה יקרה במכבי תל אביב עוד חודש, נכון להיום. זה דבר אחד. הוויכוח היחיד בינינו, שאני חושב כמוך שאכן מכבי חיפה העמיקה סגל, ויש לה סגל מצוין, לגבי חיזוק, אם החלוצים של מכבי חיפה לא ייתנו את המספרים של רוקביץ, אז לא חיזקנו. זה ההבדל בינינו.
פרימו, מכבי תל אביב הפסידה את האליפות בחודש יולי ואוגוסט בשנה שעברה, כשהם עדיין לא קבעו מי יהיה המאמן ולא חיזקו. פה אתה רואה ביולי-אוגוסט את מכבי חיפה, שהם ערוכים,
יתרה מתחזקים. מזאת, מוטי, יתרה מזאת, ברק בחר עשה 3 אליפויות על האור של מכבי תל אביב עם באר שבע,
כן.
אני לא אתפלא אם זה יהיה במכבי חיפה, 3 אליפויות עם ברק בחר. לא
אתפלא.
מה שמעון אומר על זה?
שמעון, משפט לסיום, כי יש לנו שוב איתות מלונדון.
אני רגע, רק משפט אחד. קודם כל, מכבי חיפה יש לה סגל מצוין. להגיד התחזקה או לא התחזקה, אז אנחנו כבר נראה ככל שהעונה תתקדם, אבל משהו אחד בטוח. כמו שמכבי תל אביב נראית, כמו שבאר שבע, כמו שהפועל תל אביב נראית, זה מכבי חיפה בפער הולכת לקחת את העונה הזו, אלא אם כן, בחודש הקרוב מכבי תל אביב תעשה איזשהו רכש מטורף, אם לא, אז מכבי חיפה זה העונה שלה.
טוב, תודה רבה שמעון אלבז. ואנחנו, מה אתם אומרים, חוזרים ללונדון, נכון?
עוד איתות.
אורי אוזן, כן, ספורט אחת, לקראת אנגליה דנמרק, זה משחק שאתה תפרשן אותו, נכון?
נכון, מחר, ערב טוב, מה קורה?
רוצים לשמוע ממך? אתה במקום האמיתי.
כן, תשמע, אני במקום האמיתי כמה שעות. אני עוד בבוקר רצתי בתל אביב, אז תשמע, מרגישים שלונדון, איך נקרא לזה?
מתמרקת.
כן, היא אפילו בשדה תעופה עם הבקר גבולות, אתה יודע, השיחות הן סביב הכדורגל. אבל... אתה יודע, עדיין אנחנו לא הספקנו להסתובב ברחוב, הגענו למלון רק לפני שעה, אנחנו נעשה, תכף נצא גם לראות המשחק אולי פה באיזשהו מסעדה או בר, אבל...
למה אתם לא בוומבלי? למה לא...
השידור היום הם עושים שכנר ונימני, הם חוזרים מחר לארץ, ואנחנו עושים את דנמרק.
כן, כן, זה אנחנו הרי יודעים, אני שואל פרימו ובצדק.
למה לא נתנו?
אתה בלונדון ואתה רואה בבית קפה, בפאב?
אני לא רואה בבית קפה, אני רואה, יש לי חבר שלא ראיתי הרבה שנים, אנחנו נראה ביחד את המשחק, אבל כן.
קבלת החלטות מוזרה, אוזן, לא פלא שלא שיחקת במכבי חיפה בשיחה.
שיחק.
שיחקתי
במכבי חיפה,
לא
פלא
שאתה לא כל כך זוכר.
אבל לא
פלא
שאני לא זוכר.
הרבה נתניה, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי דנמרק, ואתה יודע, אי אפשר לקבוע את זה היום, גם יכול להיות שהמאמן של דנמרק יגיד כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעקבות מקרה אריקסן, הרי דנמרק היא נבחרת טובה, לא יודעת, נראה לך שאולי הנבחרת הזאת, בגלל המקרה, בגלל דום הלב, בגלל הטראומה הגדולה, היא זאת שבעקבות המקרה, בגלל זה היא ניתק נבחרת כזאת, או שאתה לא חושב שיש קשר?
לא, אני חושב שסימנו אותה מתחילת הטורניר כאפשרות לסוס שחור. צריך לזכור שהנבחרת עוד בשלושת משחקי המוקדמות, הראשונים ניצחה אותנו פה 2-0 בקלות, אחר כך 8-0 את מולדובה, ואז 4-0 באוסטריה בחוץ. זאת אומרת, זו נבחרת אדירה, שתחת יולמן עשתה גם קפיצת מדרגה משמעותית, וסימנו אותה כמעומדת, גם ידעו שהיא כנראה בצד הטוב של ההגרלה, מעומדת להגיע רחוק, אבל המקרה הזה בהחלט ייחד אותה. אתה רואה את הבכי של הויבירג אחרי הרבע גמר, המקרה הזה עשה משהו לשחקנים, זה היה באמת מקרה טראומטי, ואני חושב שזה גיבש אותם. עדיין, אנגליה, פה בבית, 70,000 צופים, ביתיות מוחלטת, כי אי אפשר להכניס לפה עד החוץ, פייבוריטית מובהקת לטעמי, גם לא ספגה עוד שער, ועדיין, דנמרק, אתה יודע, זה נבחרת שאי אפשר להספיד ביורו, כולם זוכרים מה היה לפני 29 שנים, שהבן של השוער ההוא עומד היום בשער, זאת אומרת שהכל פתוח בשני המשחקים לדעתי, למרות שלפחות במשחק של מחר, אנגליה היא כן פייבוריטית.
אני מוחה שכבר פעם שלישית הזכרנו את דנמרק 92, ולא הזכרנו את נילסן עליו השער.
כן, שבעקבות ההצלחה שלו, שם הוא
קיבל את נבחרת ישראל.
התקדם לישראל,
בדיוק, התקדם. אוזן, תגיד, זה נכון, אני ככה מנסה לשחזר את השערים של נבחרת אנגליה ביורו הזה, אבל מה שאני זוכר זה בעיקר שערים בראש, נכון?
לא, היו גם ברגל של סטרלינג, לא, היו גם ברגל, גם בראש, אתה זוכר בעיקר את לוק, במשחק האחרון היה את השער של הריקן, גם ברגל, לא, יש את לוק שואו שמאוד תומך בהתקפה ויוצא מצד שמאל, ושני המגנים השמאליים, דרך אגב, גם של אנגליה, וגם של דנמרק מאוד דומיננטיים, גם מיילה שמשחק עם רגל הפוכה בצד שמאל של הגן הדנמרק עם טורניר אדיר, וגם לוק שואו שלא פתח במשחק הראשון עם טורניר מצוין. אני חושב שאנגליה בעיקר מראה משמעת טקטית וניהול יוצא מן הכלל של סאוטגייט של הנבחרת עד עכשיו מכל הבחינות, גם הוא מרגיש טוב את הסגל, הנבחרת מגובשת חזקה, לא ספגה עוד שער, וזה כבר, אתה יודע, הם שיחקו שלושה משחקי שלב בתים ושני משחקי נוקאוט, לא ספגו שער.
היחידים.
זה מראה על חוזק של נבחרת.
עד כמה ארי קיין דומיננטי? אני מדבר לא מבחינת המספרים, דומיננטי מבחינת הוותק, הניסיון, הקריזמה.
תשמע, קודם כל הוא נכנס לכושר בדיוק בזמן, לכושר הפקעה כמובן, עם הצמד במשחק האחרון ושאר מול גרמניה, הוא מאוד דומיננטי, תראה אותו גם בענת הכדור, הוא יורד נמוך כמו בטוטנאם, הוא האיש של סאוטגייט על המגרש ורואים את זה, זה די ברור, הוא סומך עליו בעיניים עצומות ובצדק, תראה אותו גם במצבים הנייחים יורד ותופס את הקצר, הוא שחקן, אתה יודע, מאוד מאוד משמעותי בנבחרת הצעירה הזאת, זה נבחרת עם שחקנים צעירים, משחק האחרון שיחקו ג'יידון סנצ'ו, קלווין פיליפ שרק העונה, זו העונה הראשונה שלו בפרמייר ליג, דקלן רייס שהוא רק בן 22, באמת נבחרת עם עתיד מזהיר שיש לה גם הווה מצוין והיא יכולה ללכת עד הסוף, היא יכולה להגיע לגמר, קודם כל יכולה להגיע לגמר, מה שאנגליה עשתה רק פעם אחת בטורניר גדול.
ראיתי את דנמרק במשחק האחרון נגד צ'כיה, אורי, אז מחצית ראשונה נהדרת, ומחצית שנייה הם נפלו מהרגליים, צ'כיה לא הייתה רחוקה מלהפוך את התוצאה.
נכון, 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 אני מסכים איתך, ואנחנו ראינו את זה בכל ריבי הגמר, אתה יודע, את הקבוצות שהובילו, מלבד אנגליה מול אוקראינה, שזה לא היה כוחות, בשלושת המשחקים הנוספים, הקבוצות שהובילו, כולל איטליה, אתה יודע, גם בגלל המעמד, גם בגלל העייפות, כי בכל זאת זה משחק חמישי בפרק זמן מאוד קצר, יורדות לאחור קצת לקראת סיום המשחק, אז זה קרה גם לדנמרק, אבל אתה ראית גם בעיקר את ההתפרקות הרגשית של אויבירג אחרי, אתה יודע, אחרי הניצחון, אתה לא רגיל לראות דברים כאלה ששחקן אחרי ניצחון ברבע גמר, אתה יודע, זה דבר נהדר, ושחקן כל כך, אתה יודע, דומיננטי פיזית כמו אויבירג ככה מתפרק בבכי, מראה לך מה השחקנים האלה עברו, לא רק פיזית. בעיקר נפשית. אני חושב שהדנים באמת זה סיפור מדהים, ובכלל החצי גמר הזה הוא סיפור מדהים. זה כל מה שקורה עם אנגליה, וזה בוומבלי, ו-55 שנים של כאב, כמו שמגדירים את זה פה, וכל מה שקרה עם דנמרק מהרגע שאריקסן התמוטט, שהוא, דרך אגב, הנבחרות האלה נפגשו בליגת האומות באוקטובר 2020, ודנמרק ניצחה את אנגליה 1-0 משער של אריקסן. אז אריקסן לא יהיה במשחק הזה.
רגע, אבל, הידיעות באנגליה שאריקסן אולי יגיע למשחק בלונדון?
אני לא קראתי שום דבר, בוודאות, אתה יודע, כמובן הוא לא יהיה, אולי הוא ייכנס לחדר הלבשה, אנחנו לא יודעים את זה. אנגליה מגיעה עם סגל מלא, אנגליה באמת באמונה מלאה, ואתה יודע, גם אם אריקסן לא יגיע, אני בטוח שהוא ישוחח עם השחקנים, ואתה יודע, הדמות שלו היא, אתה יודע, היא מעל כל המשחק הזה מבחינת הדנים, כל, אחרי כל מה שקרה, וצריך להחמיא מאוד למאמן שלהם, קספר יולמן, שעושה עבודת קודש, גם מבחינה טקטית, אבל גם בדרך שבה הוא הצליח להוציא את הנבחרת שלו מהטראומה הזאת של ההתמוטטות של אריקסן, ומשני ההפסדים הרצופים, צריך לזכור, דנמרק פתחה את הטורניר הזה עם 0 נקודות משני המשחקים הראשונים, והיא עלתה רק אחרי שהיא הביסה את רוסיה, וניצחה אחר כך, משם היא קיבלה ביטחון ורצה גם בשמינית וברבע.
אורי, תשמע, אני מציע לך שכן תיסע לוומבלי, תבוא לשער, תגיד שפרימו שלח אותך.
אז אני אעשה את זה, אם כן. תדע, תקנות הקורונה קשוחות, אז אני לא בטוח שהם יקשיבו לי לגבי פרימו.
עם מסכה, תלך עם מסכה, תלך לסדרן, תגיד לו פרימו שלח אותך.
מה הכוונה תקנות קשוחות, כלומר מה?
לא, לא, האמת היא ברחובות זה בסדר, אתה עד עכשיו בשדה תעופה היו תורים ארוכים בגלל כל התפסים וכל הדברים שמסביב, אבל בסך הכל האווירה פה מאוד טובה, אתה מרגיש את ה... האנגלים בכל מקום, קודם עשיתי סיבוב ברחוב, אז אתה באמת מרגיש את היורו פה באזור אוקספורד בכל מקום, כל אחד שאתה מדבר איתו, ישר מדבר על נבחרת אנגליה, נהג מונית, אמרתי לכם בקר גבולות, אני מניח שככל שנתקרב פיזית לוומבלי, אז ידברו יותר, ושבעוד מה בקרוב נצא לאכול משהו ולראות את המשחק, אני מניח שהכל פה יהיה סגור, והכל כל הפאבים יהיו מלאים באוהדים, אוהדי כדורגל, שיתחממו לקראת מחר, כי היורו נוכח פה מאוד.
טוב, עוד משהו לסיום?
רק שתיהנו מכדורגל ושהיורו הזה ימשיך לספק שערים ודרמות, כי בינתיים זה היורו לפחות בימי חיי הכי טוב שאני ראיתי.
גם אני חושב.
כן, פה אני נאלץ להסכים איתך.
מוטי, אתה ראית גם, נכון?
למה נאלץ? אפשר להסכים בלי להלץ.
יורו אדיר, אדיר.
נכון, גם מקצועי וגם הפתעות וגם דרמות וגם הכל מהכל מהכל.
וגם אחרי כל מה שקרה עם הקורונה, אתה יודע, זה עוד יותר מעצים כמובן כל דבר, והיה פה סיפורים, והיו פה הרבה דברים יפים.
ובתוך המילה הזאת דרמות תזכור את 1992, את דנמרק. במהלך המשחק. כן, אוקיי.
אנחנו נזכיר גם לפני, אחרי ותוך כדי.
כן.
טוב. תודה רבה לך.
ביי אורי.
ביי אורי. אגב, הזכרת 1992, אני לוקח אותך 10 שנים אחורה.
82.
82, בספרד, ברזיל ב... לא נבחרת, זה רק דנים, ומגיע בחור בשם רוסי, ונותן לכל העולם לפקוט. כי אני חושב שמכל משחקי המונדיאל בהיסטוריה, זה משחק שנתן לאנשים לפקוט. נבחרת כל כך טובה.
אם דיברנו על ברזיל, אולי תראיין איזה...
פאולו רוסי הלך לעולמו לא מזמן, לא?
אני צריך לבדוק את זה, לא רוצה לשלוף.
אני לא? אני עלי את הרושם ש...
חכה שנייה.
טוב, תכף אנחנו נבדוק את זה.
אבל עם ברזיל, אולי נדבר עם איזה ברזילאי.
כן, טוב, כן. רבותיי, תכף תבדוק לי את הנקודה הזאת לגבי פאולו רוסי, אבל איתנו על הקו, תראו כמה הכדורגלן הבא הוא גדול ומשמעותי כנראה, כי אנחנו ערב חצי גמר היורו, כן, אז...
תאריך פטירה, 9 בדצמבר 20.
כן, אז כן,
בדיוק. לפני שנה וחצי.
כן, 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 כן.
טוב. לא, דצמבר 20 זה לפני 7 חודשים.
אבל אני רוצה לדבר איתכם.
20, חצי שנה.
תראו כמה השחקן הבא הוא כוכב, כי מה הסיכוי שערב חצי גמר היורו, וערב משחק של אלופת ישראל במוקדמות ליגת האלופות, אנחנו נדבר על קבוצה ועל שחקן, לא מליגת המשנה, אלא מליגה א', נו.
ערן לוי זה ערן לוי.
ערן לוי, ערן לוי. טוב, אז שלום לערן לוי.
שלום, ערב טוב.
ורק אנחנו נספר על החדשות בעניינך, אתה שיחקת בעונה הקודמת במרמורה, כשהיא בליגה א', ועלית אותם, נכון?
לא.
לא, לא עלית אותם. לא הצלחת לעלות, אבל אתה בחרת או החלטת להישאר בליגה א', ולעבור למכבי קביליו יפו.
האמת שזה לא היה בידיים שלי.
מה זאת אומרת? לא היו לך הצעות נוספות?
לא, לא היו הצעות נוספות, בטח מליגה לאומית, שרציתי והתבייתי על קבוצה כלשהי, אבל שרציתי עם תחרות, שבמקרה פרימו יודע שאני אוהב את הקונספטים האלה של עליית ליגה וקבוצה כזאת. ממש דחפתי ורציתי להגיע לבני יהודה, לא הלך. עוד מאמן מכל המאמנים, כמו שאומרים, שהדעה הקדומה היא...
בדיוק, זאת הבעיה. תראה, אני רוצה...
אבל רגע, 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 לפני זה, פרימו, סלח לי.
בבקשה.
מה המספרים שלך היו שנה שעברה במרמורק, שאתה חשבת שהמקום שלך...
11 שערים.
14.
הוא עשה 13?
11 שערים ו-14 בישורים.
13? עשית שלישייה נגד כסייפה, נכון?
נכון.
אתה מבין, ערן לוי, ששתי הקבוצות הראשונות שלו היו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, קבע שלישייה נגד כסייפה. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות.
כן, אבל ערן כבר בין 35.
בעוד אותו 36. בעוד פחות מחודש. 36.
תשמע, אני חייב להגיד לך ככה. תראה מה צייצתי בטוויטר אתמול. כתבתי ככה. אלירן עטר בדרך לחתימה בבני יהודה בליגה הלאומית. ערן לוי במכבי יפו בליגה א'. תעזרו לי אם אתם מכירים הרבה שחקנים בליגת העל ברמה שלהם. עכשיו, 99% מהתגובות לציוץ הזה היו, הם שחקנים לא מקצוענים. עכשיו תעזור לנו אותה עם התשובה.
תהיית בדרך.
אין דבר כזה. תראה, בואי נעשה דבר אחד פשוט. תראה, אתה יודע, אני עובד, ואמרתי את זה תמיד, אבל אני אומר תמיד שאין בלוף בכדורגל. זה המשפט שלי שגדלתי עליו, ואבא שלי תמיד לימד אותי, שאין בלוף ואין קיצורי דרך. אני בעזרת השם, עוד חודש, כמו שמודי אמר, חוגג 36. אני משחק כל משחק 90 דקות. אני עליתי לבוגרים של מכבי חיפה, היו שחקנים, שמות הכי גדולים, שהיו עושים 2-3 אימונים בשבוע. אני מתאמן כל אימון, אני לא מחסיר שום אימון. אני מתאמן כל השבוע, גם אם זה ליגה א', גם אם זה ליגה לאומית, גם בגיל 34 וגם בגיל 35.
ערן, סלח לי, אני ממש לא מתכוון לפגוע בך להפך. אבל, אני אגיד לך מה אני מתכוון. תראה, אני שומע מה אתה מעיד על עצמך, ואני, העדות שלך על עצמך נאמנה עליי, אבל בוא נודע על האמת, כל מי שמסתכל עליך, רואה שאתה ודאי ביחס לספורטאי, בעודף משקל, זה לא מעיד על חיים ספורטיביים.
אני לא בעודף משקל.
כשהיית בליגת העל, אמרו ערן לוי.
גם בליגת העל, תקשיב, אני אקח אותך, אם אני אקח אותך אחורה, למשפט שמוטי אמר, עשיתי מזה, זה משהו של איזה, משהו שהוא בדיחה. אמרתי, זה קצת עצוב להתחיל את הקריירה באולטראפורד עם מכבי חיפה בגיל 16 ולסיים את זה בליגה א', ואני מכבד כל דבר ואני אוהב כדורגל ואני אוהב כדורגל גם בשכונה.
אז איפה טעית אבל... בכל זאת?
הוא טעה בנתניה.
לא, מכבי נתניה אין ספק שטעיתי, אבל עוד פעם אני אומר, לא הייתי מבטר על מה שאני חושב שהיה מגיע לי. יותר מדי שזה מגיע לסביב ערן לוי, אז זה מלא חושבים יותר מדי ומאססים יותר מדי ורוצים לבדוק את זה ואת זה, אבל בהתחלה זה היה ערן לוי בעייתי. ואחרי זה עבר ערן לוי משקל, ואחרי זה ערן לוי לא רץ, ואחרי זה ערן לוי חדר הלבשה, ובכללי זה ערן לוי ש12 שנים עושה דאבל דאבל מספרים. עכשיו אני אשאל לך דבר פשוט, אני גם אתן לך יותר מזה, אני אגיד לך פלג. כל מה שאתה אומר נכון, אני הכי לא בסדר.
לא אמרתי,
חס וחלילה. לא, אני רוצה להגיד, אני לא אמרתי, אני לא מכניס לך מילים לפה, אני אומר. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד.
אבל יוסי אבוקסיס לא רוצה להחזיר את בני יהודה לליגת העל.
אז בעיה שיוסי אבוקסיס לא רוצה אותו.
אני אתן לך דבר אחד פשוט. אני אמרתי את זה לצנצי, ואני אומר את זה לכם. אני אמרתי לבן אדם אחד, אני אומר את זה לשלוש. אמרתי לו את זה אתמול בריאיון, אני אומר את זה לשלושתכם. אתם גאונים של כדורגל, ואתם יודעים הכל מכל כל. אני אישית גם מכיר את פרימו, ופרימו יודע את הכל מכל. תביאו לי בן אדם אחד, קבוצה אחת, מועדון אחד, מאמן אחד, שלחלחתי, או חיילה התלחלחתי איתו ברמה אישית, שהגעתי למועדון ועשיתי בלגן בחדר הלבשה, חוץ מזה שעשיתי...
לא, חס וחלילה, אבל אני שואל אותך, ערן, במבחן התוצאה, אני שואל אותך, הרי כל מאמן רוצה להצליח.
מבחן התוצאה זה שבאים ומסתכלים ערן לוי ואומרים, עצור, לא מדברים על כדורגל, לא מדברים על כדורגל, בוא נצא להסתכל מסביב. אני לא במקום הזה,
אמרתי, אני אציג לך את העניין הזה ככה. אתה יודע, עשינו יחד לילות כימים, במיוחד בתקופת מכבי נתניה. לא נחזור עם הסיפור שאמרתי לך שטעית ולא היית צריך לומר אחרי המשחק נגד ביתר ירושלים. מה שאמרת זה מה שהוביל אותך החוצה. חבל מאוד, אני מאוד אוהב שחקנים מהסוג.
תגיד, כמה שחקנים אתה מכיר בכדורגל הישראלי היום שעזבו קבוצה וחזרו אליה?
כמעט ולא קורה.
למה לא קורה?
מי? מי
אז? אתה יודע מתי עדן בן בסט עזב את הפועל חיפה?
אתה נותן לי דוגמה שלא הייתי
חושב. אתה יודע מתי שחקנים עזבו במכבי חיפה וחזרו? למה שמדובר בערן לוי, כולם עומדים עם הרגליים האחוריות ומתאמצים?
למה?
מה שעשיתי למכבי נתניה...
גם אתה חזרת לביתר
ירושלים. מה שעשיתי במכבי נתניה, ומה שעשיתי למכבי נתניה...
אבל ערן, אף אחד לא לוקח... תקשיב לי עד הסוף. אף אחד לא לוקח לך...
אי אפשר לקחת את זה.
אז אני אומר לך, אבל אני אומר לך, השנה של חיים...
אבל שזה ערן לוי, כולם עומדים עם הרגליים...
לא, תקשיב. העונה שלך...
תגיד לי, אם הייתי חותם היום, ואתה מכיר אותו יותר טוב מכולם, ואתה גדלת
עליו. טוב, ערן, ערן, סלח לי, ערן, השעה פשוט נגמרה. אז בוא נגיד ככה, כי נדמה לי שהדברים לא היו ברורים עד הסוף. אנחנו מפרגנים לך, ואלמלא פרגנו לך, לא היינו מארחים אותך, למרות שאתה בכל זאת לא בשתי הליגות הבחירות בישראל.
תעלה את הבולגרים ליגה!
ואנחנו מאחלים לך בהצלחה גדולה, וחושבים שאתה שחקן יחיד ומיוחד, ובעל יכולת יוצא דופן, ומאחלים לך בהצלחה גדולה, ואנחנו נצא לחדשות, ואחריהן, לא, אין לנו, יש לנו ווינר, ואחר כך, יש לנו עוד שעה קדושה.
אם לא תסלח,
איך תיקח? יאללה, אנחנו עם שני המשחקים הגדולים היום ומחר, על פי הווינר, אתם תכף תשימו לב של הווינר, יש פייבוריטיות כמובן לשני הגמרים האלה, אז בואו נתחיל עם המשחק של היום, איטליה 2.05, טייקו 2.95, ספרד פי 3.20, מוטקה.
אני הולך על טייקו במשחק הזה, למרות היתרון שיש על פניו לאיטליה, אני עדיין לא מבטל את הספרדים, וגם היחס הזה מפתה אותי, אז אני הולך על טקו של איטליה.
כן, זאת אומרת, אנחנו באמת, אתה צודק שאנחנו פה מאמרים על 90 דקות, כמובן, כן, אחת, כמובן אחת. שאם יהיה טקו, אנחנו הולכים להערכה ופנדלים, גיא?
אני אלך נגד הזרם, אני אלך על ספרד.
אז אני סוגר את המשולש, אני מאוד מאוד רוצה, אני מאוד אשמח היום ב-12 בלילה אם ספרד תגיע לגמר, אבל אני חושב שהמצ'אפ הוא לטובת איטליה.
אז מי שמקשיב לנו, ניחוש יש לו בוודאות.
הוא שם משולש. אז אני איטליה, מוטי טקו, גיא פלג, ספרד. אנחנו הולכים למשחק של מחר, ושם היחסים הם הרבה יותר גדולים לטובת אנגליה. אנגליה רק 1.55, טקו 3.45, דנמרק פי 5.
אז אני רוצה להגיד לך, זה מקומם. זה מקומם. חצי גמר, מגיעות 4 הנבחרות הטובות ביותר ביבשת, 5 לדנמרק? אולי באמת רוצים לפתות את האנשים, אבל 5 לדנמרק זה יחס שצריך לחפש אותו. רק היחס. אני לא אומר שהם יותר טובים, אבל צריך לחפש את דנמרק. אני הולך עם דנמרק, בגלל היחס. וואו. כן, כן, כן.
ואגב, יש מאמרים בווינר שכמובן ילכו על דנמרק בגלל היחס, לא שהם חושבים, אתה יודע.
כן, כן, כן.
100 הלו. שקל, ייתן לך 500 שקל.
מתאים.
כן. שמע, אני... אני הולך גם על דנמרק.
אתם, תשמעו, אני מרים ידיים, אני נכנע.
אני אגיד לך מה, תראה, יש איזה קלישה שאומרת...
פלג, הגמר שלך זה ספרד דנמרק, זה הגמר שאני רוצה, פלג. זה הגמר שאני רוצה.
בשביל זה, תראה, פרימו, תראה, אנחנו התקרבנו בתוכנית הזאת. אנחנו התקרבנו בתוכנית הזאת, ואני זורם איתך. אני רוצה לאחות את הכאילו קרע, שכאילו נוצר על רקע העמדות שלך בעניין מכבי חיפה, ואני מוכל מכבודי, ואני מדלג מעל המשקעים האלה, ואני מושיט לך יד ואומר לך, אני איתך, ואם אני יכול לעזור לך להגשים את החלום, אז אני עושה כל שביכולתי.
חברים יקרים, ספרד נגד דנמרק, זה הגמר של גיא פלג, זה הגמר שאני מאוד רוצה, אבל כפי ששמתם לב בווינר, אני מאמר על איטליה ואנגליה. קל לי ללכת עם הטובות
קטן,
יותר, מותקה.
הולך על כסף קטן.
כסף קטן.
לא תשלח.
איך תיקח?
חזרנו. כן, מוטי. אז תראה, יש לנו בכל זאת דרמה גדולה בליגת המשנה שלנו, שלפיה הורידו את איקסל לליגה א', המשמעות היא שהפועל פתח תקווה נשארת בליגה השנייה, המשמעות הנגזרת שאייל ברקוביץ' נשאר הבעלים של הפועל פתח תקווה, אם אני זוכר, זה ההסכם איתו, שהוא, יש לו חוזה לשלוש שנים, ובלבד שהם נשארים...
ארבע שנים. ארבע,
לא, ובלבד... אבל חבר'ה, בשבוע שעבר יצאה הודעה רשמית ממועדון הפועל פתח תקווה, שאייל סיים את דרכו.
סיים, אבל כי הם ירדו ליגה, בליגה הלאומית. אבל החוזה שלו, אם הם נשארים בליגת המשנה, החוזה שלו נמשך או שלוש או ארבע, אני זוכר שלוש, אתה אומר ארבע. אבל חבר'ה, צריכים פה להכניס את הדברים לפרופורציה, כי נדמה לי שכבר היו דברים מעולם.
כל שנה.
בדיוק. כן, ונדמה לי שכשמערערים, יש סיכוי טוב לערעור, כי כמעט כל הערעורים מתקבלים. אז זאת אומרת, לפני שאנחנו משאירים את פתח תקווה עם ברקוביץ' בליגת המשנה, צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיה כאן ערעור שיהפוך את התמונה.
זה הדבר המשמעותי ביותר של איקסל, יש את זכות הערעור, ולכן עכשיו אני חושב שזה מקבל איזושהי כותרת, כי זו הפועל פתח תקווה. אני חושב שאם זאת הייתה קבוצה אחרת, כפר שלם שיכולה להישאר בליגה, אני לא יודע אם זה. זה קורה כמעט בכל שנה, הם מקבלים מכתבים מהאגודות האלה, מכתב כתוב שהם ירדו ליגה, יש להם זכות עירור.
מרק, ההסדרים? מרק, זה הסדרים?
כן, לא, הם
מכתבים בטוחות. מה שעשתה איקסל השנה, זאת התנהלות ש... אני בשלב מסוים במשחקי הליגה הלאומית ששידרתי, פניתי למנהלת הכדורגל ואמרתי, אתם רוצים מוצר טוב, המוצר שלכם זה שתי ליגות מקצועניות, מה שעושה איקסל, איקסל פנתה לשחקנים שהבטיחה את מקומה בפלייאוף העליון, הרי בסוף העונה אתה מתחלק לעליון, היא שחררה את כל השחקנים שלה, המאמן הגבוה חודדה,
כן, לירן חודדה.
הוא הרגיש הסדרים במועדון, הוא התפטר שהוא היה מאמן מספר אחד בליגה הלאומית, הביא קבוצה מליגה א', הם פתחו את העונה, הם עשו בית ספר לכל הליגה הלאומית, ואז ההסדרים התחילו, וכשאני קיבלתי היום את ההודעה מההתאחדות לכדורגל של איקסל, הודיעו, אתם ירדתם ליגה א', לא הופתעתי. זאת אומרת, אם היו אומרים את זה להפועל רמת גן או להפועל עפולה, או אתה יודע מה, אפילו לנס ציונה, אני לא יודע, הייתי אומר משהו פה.
רגע, חשוב מאוד להדגיש, זאת קבוצה שסיימה בפלייאוף העליון.
כן. טוב, רבותיי, אנחנו צריכים לקפוץ מ-XL למוטי איווניר, ספורט אחת, שלום מוטי.
היי, ערב טוב.
ואתה המומחה לנבחרת איטליה.
אני מדייק. לא, המומחה, אני בסך הכל אוהד.
האוהד. טוב, אז בעניין האוהד, אני כבר אגלה לך, צפוי לשוחח איתנו בהמשך, איתן קבל, והוא כבר תפס, או כבר הענקנו לו את התואר של האוהד של נבחרת איטליה. אז אתה תסתפק בדיוק, הסגן של איתן קבל.
אני הסגן של קבל.
מוטי, תגיד, מה לפני משחק כל כך גדול, איך אתה רואה את המשחק הערב?
תשמע, אני חושב שקודם כל איטליה נמצאת במקום שהיא נמצאת ומדברים עליה בזכות. בזכות כדורגל נהדר ויכולת מצוינת ונבחרת מלוכדת. באמת, מרשימה מאוד. זה חצי גמר, זה ספרד משחקת מולה. אפשר להגיד שיש פה פייבוריטית ברורה, הכל יכול להיות. אבל אני חושב שראיתי את שתי הנבחרות לאורך כל הטורניר הזה. אני חושב שעד היום איטליה נראתה הטוב יותר. זה לא נותן לה שום יתרון היום, אבל... בעיניי היא נראתה טוב יותר.
אז בוא יש לה יתרון היום, לא?
תראה, אני חושב שלאיטליה, כאילו, הדבר שקרה באיטליה זה שאיטליה היום הפכה לנבחרת שיכולה לשחק גם מצוין בחצי של היריב, זאת אומרת ללחוץ גבוה ולשחק טוב ליד הרחבה של היריב, ומצד שני יש לה היום גם את הכלים ללכת לאחור ולתת למתפרצות קטלניות. יש לה את האוף, את השחקנים שלה בנויים גם לזה וגם לזה. עכשיו, מההיכרות שלנו עם ספרד ומה שראינו אותם השנה, זה נבחרת שכל הזמן מחזיקה בכדור, ויכול להיות שרוב המשחק דווקא יהיה בחצי של איטליה. אבל זה לא אומר שבחטיפות כדור וביציאות קדימה, הם לא יענישו את הספרד.
אני רוצה לשאול אותך, מוטי, ראינו את איטליה, וכמו שאנחנו אומרים, ראינו אותה עד היום. אי אפשר לדעת מה יהיה היום ב-10 בלילה, אבל אנחנו מכירים את השוער, כבר אומרים עליו שאולי השוער הצעיר הטוב ביותר בעולם, אנחנו מכירים את ההגנה, את הקישור, את ההתקפה. בוא תיקח אותנו לספרד, אז שהתחילו לקרוא לה לרוחב, החזקת כדור, מה צריכה היום ספרד לעשות בשביל לנצח את האיטלקים, שעכשיו הם הרבה יותר טובים ממנה?
שהרי אתה גם מאמן כדורגל.
כן, תראה, ספרד, כמו שאמרתי קודם, ספרד לא תשתנה, ספרד לא תלך היום לאחור ותיתן לאיטליה לשלוט במשחק, כי האופי הספרדי בכדורגל והאופי של לואיס אנריקה, וגם של השחקנים שלו, זה החזקת כדור, זה התורה שלהם, הם לא משתנים. אבל ספרד תצטרך להיות חכמה בעיבודי כדור שלה. זה לא שהיא נבחרת שמאבדת הרבה כדורים, אבל המקום שמבחינת ספרד יהיה מסוכן, זה כשהאיטלקים יחטיפו להם את הכדורים וייצאו קדימה,
הם יצטרכו לעצור אותם מהר, או בעבירה, או בהגנה טובה, ואני חושב שדווקא אצל הספרדים הנקודה תורפה היא ההגנה. כי מבחינה התקפית, בעיניי הם נבחרת מעולה. קישור שלהם מצוין, התקפה טובה. יש להם בעיה בתשע, החלוץ שלהם הוא לא... אין להם חלוץ ברמה.
רגע, אתה לא רואה בעיה בקישור? אני יודע שאתה מדבר על בוסקץ, אבל אהבת את בוסקץ בתקופה שהוא שיחק עם צ'אבי ואינייסטה, זה לא אותו בוסקץ.
כן, קודם כל רודרי בעיניי היה בכמה משחקים מצוין, אמנם ילד, אבל הוא היה מצוין, וקוקץ, מה, אוקיי, גם תותח. לא קישור, נכון, בוסקץ כבר לא משהו היה פעם, אבל עדיין אפשר לבטל אותו ואי אפשר לזלזל בו, אבל אני חושב שלאיטליה יש יתרון בכל עמדה. אני חושב שלאיטליה יש הגנה יותר טובה מספרד, אני חושב שיש לה שוער יותר טוב מהספרדי, אני חושב שיש לה קישור יותר טוב מהספרדי וגם התקפה שלה.
מוטי, אבל השאלה היא, האם העובדה שכולם מאמרים בעצם על איטליה וחושבים שהיא עדיפה מקצועית, והאמת לאורך כל הדרך די זלזלו בספרד ובחלוצים של ספרד, היא בסופו של דבר לא תיתן יתרון לספרדים שכאילו מגיעים מעמדת האנדרדוג?
אמרתי קודם שאני חושב שכל מה שאיטליה עשתה עד היום התבטל היום בגלל שחצי גמר וחצי גמר, אבל אני גם עושה סוג של השוואה למרות שזה לא אפשר להגיד שזה הכי נכון בעולם. תראה, איטליה פגשה את שווייץ בשלב הבתים ונתחלות ה-3-0 קל וחלק, ואז כולם אמרו, בסדר, איטליה לא היה לה יריב ראוי, לא צדקה נגד אף נבחרת חזקה. באותה שווייץ החלשה שזלזלו בה, לקחה את ספרד לפנדלים, והערכה. זאת אומרת שספרד מאוד התקשתה מול שווייץ, במקום שאיטליה פרקה את שווייץ.
וצרפת, שכחת את צרפת, העיפה את צרפת. שווייץ.
כן, אני אומר, אבל אנשים זלזלו בשוויץ, אמרו שהניצחון 3-0 של איטליה על שוויץ, כי היא חלשה, ובסוף פתאום התברר שהיא לא כזאת חלשה.
לא, אבל גם אתה, אני חושב, אמרת באחד השידורים, שהניצחונות המבריקים שלהם בהתחלה על טורקיה ושוויץ, אלה לא הנבחרות שיבחנו את איטליה אם היא מתאימה ללעסקות
בהם. על שוויץ לא אמרתי, לא אמרתי.
רק על טורקיה אמרת?
רק על הניצחון עם טורקיה.
3-0 במשחק הראשון נתן להם את הדרייב.
המשחק הראשון היה המשחק הכי קשה של האיטלקים, כי הוא היה באיטליה, הוא היה משחק פתיחת יורו, היה עליהם הרבה לחץ, היה הרבה מתח, הרבה ציפיות, והם עברו אותו, וברגע שהם עברו אותו, אז הם נפתחו, הם השתחררו, הכל נהיה להם יותר קל. אבל שוב, היום זה חצי גמר, זה משחק שהכל יכול להיות בו, בעיני איטליה טובה יותר. ספינצולה עם פציעה מאוד קשה, וספינצולה היה אחד מהשלישייה השחקנים הכי טובה של איטליה ביורו הזה. והוא יחסר, המגן השמאלי שמשחק עם רגל ימין והיה מעולה, אבל עדיין איטליה עם הרבה מאוד שחקנים טובים והרבה ביטחון, יהיה מעניין.
מה אתה אומר על השוער? גדל כאן הטוב ביותר בעולם? הוא הולך לשחק בפריז עכשיו, עזב את מילאן.
אתה יודע, להגיד הכי טוב בעולם, הוא בעבר יותר, הוא צעיר, אני מעריך שבשנים הקרובות הוא יהיה אחד מהאלה שישלטו, הוא יהיה בין שלושת השוערים הטובים בעולם, אבל כן, הוא שוער מצוין. מה לדבר כבר? תשמע, הוא בן 22, והוא כבר איזה 6 שנים משחק. גם כן הישג ענק.
ואם אנחנו נעבור איתך לחצי הגמר השני, מה אתה אומר? אנגליה?
תראה, שידרתי את אנגליה לפני 3 ימים ברומא. ומסו ניצחון כליל וחלק על אוקראינה, בעיניי זה לא היה כוחות, אנגליה הרבה יותר טובה. תראה, אנגליה צוברת עכשיו ביטחון, היא לא ספגה עוד שער, היא חוזרת לוומבלי, הקהל, כמות הקהל שיהיה עכשיו בשני החצאי גמר, לא, הקהל, מכניסים עכשיו הרבה יותר קהל ממה שהיה עד היום, זה ייתן לאנגלים יתרון, וחשישית, אנגליה בהחלט הפכה פתאום תוך כדי היורו הזה למועמדת רצינית לזכייה, אבל גם הם יודעים שזה מפגש מול נבחרת טובה מאוד. הדנים מלאים בהתלהבות, וכל הסיפור שקרה עם אריקסן ליקד אותם עוד יותר, הם גם ככה היו נבחרת מלוכדת, ואני חושב שזה עוד קרב שקול. כן. עוד קרב שקול, יהיה מעניין.
טוב, מוטי, תודה רבה. אנחנו...
תודה לכם.
תהנו.
כן, ביי, תודה. יאפשר שלא. כן, ואנחנו קופצים לצד הספרדי של חצי הגמר, איתנו סייל אמרגי מאל מונדיו. שלום סייל.
שלום שלום.
כן, תגיד סייל, מה ספרד לפחות ככה, כשאני ככה רץ ועובר על על החוות דעת של הפרשנים כאן, ספרד מגיעה כאנדרדוג גדול, אתה גם שותף לתחושה הזאת?
כן ולא, כלומר, ספרד אף פעם לא אנדרדוג, כשמגיע לך תרמה, זה נכון שהתחיל את היורו, אף אחד נתן צ'אנס לספרד, זה בצדק, היא קבוצה מחודשת, עם הרבה צעירים, בלי הכוכבים של העבר, וגם עם הרבה בעיות ובזימונים של הסגל, אבל כשספרד מגיע לחצי הגמר, הקבוצה שהפקיעה הכי הרבה שערים ביורו זה ספרד. אני, כמו שמענו אתמול את ספקני ומאמן של איטליה, נכון שאיטליה אולי מצחקת יותר טוב, יותר טובה, אבל ספרד היא חזקה. כלומר, איטליה אולי תנצח, אבל לא יהיה לה קל, ממש ממש לא.
תראה, אנחנו דיברנו מקודם עם אורי אוזן, והוא מדווח ככה, גם נדמה לי שלירן שכנר אמר שברחובות לא רואים נוכחות של אוהדים ספרדים, להפך, של רואים שם הרבה אנגלים, הרבה איטלקים, אבל כמעט לא ספרדים. זה בגלל שהאוהדים הספרדים העריכו שהנבחרת שלהם לא תלך עד הסוף?
איפה הם לא רואים? באנגליה או בכל אירופה?
באנגליה, באנגליה.
לא, קודם כל בלונדון אסור, יש הרבה הרבה בעיות כדי לנסוע ללונדון בגלל הקורונה וירוס. מה שכן בלונדון ובאנגליה, וזה נתון נחמד שנראה היום בלילה, יש פי שתיים, בוא נגיד, איטלקים שגרים באנגליה, מספרדים. אבל זה נכון, חוץ מהווירוס ומה שאמרתי, זה נכון שהציפיות לא היה חיבור של האוהדים, אפילו גם חלק מהתקשורת עם הנבחרת הזאת, ממש ממש לא. לאט לאט, בעיקר אחרי ה-5-0 מול סלובקיה, לאט לאט האוהדים חזרו לנבחרת, אבל כן, אין את האווירה שהיה פעם עם תקופת הזהב, ולא, אבל בעיקר זה בגלל הווירוס. אבל אני אומר לך שעכשיו אני חוזר על המשחק הזה, איתה ספרד איטליה, אני לא יודע מי ינצח, אבל אני... אולי זה יישאר 100% בטוח, אבל אני חושב ומעריך שהמנצחת היום תהיה אלופה, עם כל הכבוד לאנגליה.
והתנצח את אנגליה בגמר לדעתך בוומבלי, עזוב, עם דנמרק בוודאי שהיא יכולה, אבל אנגליה?
כן, כן.
רגע, השאלה היא, היום באלמונדו, מה הייתה הכותרת לקראת המשחק? עד כמה יש אופטימיות בספרד?
כן, היום בלמונדו היה, אני לא זוכר בדיוק, עשו איזה כתבה על פדרי, ולדוגמה מרקה כתבו, היום זה חגיגה. יש עוד דברים כאילו חיובים, אבל אין את האופוריה של איטליה, יש כמובן מציאות, ויש אמון, מה שלא היה לפני שבוע, שלא היה אמון בכלל לנבחרת ספרד, וכמובן, אין ספק שאיטליה, ראינו את היורו של איטליה, לא רק הגנה, אלא גם התקפה, ואולי בונים בספרד על השחקן המצוין שחסר, ואולי פתאום מורטה מתעורר.
זהו, אני רוצה לשאול אותך על מורטה. תשמע, הקבוצה יכולה להיות טובה, אבל אם החלוץ המרכזי יחמיץ, אז תהיה בעיה. ואנחנו זוכרים סל שהוא קיבל ביקורת מאוד קשה מהתקשורת הספרדית, ואפילו קיבל איומים.
נכון, אבל הבקיע.
כן, איך מגיע מורטה? האם מאמינים בו שזה 9 שיכול להפקיע גולים לבלמים הנהדרים של איטליה?
תשמע, תחיל את האמת, עם כל הכבוד לפרננדו טורס, מאז דוד ויה, ספרד, אין לה את החלוץ 9, למרות שיש לה הרבה שחקנים טובים כחלוצים בספרד, בליגה הספרדית, ג'רארד מורנו, יאגו אספס, לא בסגל בכלל, אבל מורטה הוא שחקן... שאלף אני חושב, וגם כמו שאני אומרים בספרד, בבחינת מנטלי הוא מההתחלה, בגלל שאין לו את הקבוצה בספרד, כלומר היום בג'ובנטוס היה בריאל מדריד, אחר כך אתלטיקו מדריד, זה לא שחקן של מועדון. אז אני אומר את זה כי בגלל התקשורת, אין לו את בוא נגיד, אין לו הרבה הרבה אהדה. אבל העובדה של לושנריקי תומך בו כל כך, בצורה כל כך מתאימה, זה אומר שמורטה יכול לשחק בוא נגיד בשקט, אבל אתה רואה מורטה שהוא יותר מנוסה מפדרי, ואתה רואה, אתה משווה ביניהם, פדרי משחק כאילו בין 35, ומורטה כל הזמן מנסה להוכיח שהוא שחקן, אתה יודע, שהוא חלוץ מצוין, שהוא לא סתם בשביל, אתה יודע, שהוא, כן.
סל, תראה, יש לנו ממש, בעצם okay. סיימנו את הזמן, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, שמטרידה אותי, והיא לא קשורה ליורו הזה. מה קורה עם מסי? מה קורה? כי אני קורא שם, אני אגיד לך מה, שהחוזה שלו הסתיים, ועל פניו ברור שהוא נשאר בברצלונה, אבל שיש שם בעיה אמיתית ששחקנים אחרים בקבוצה לא מוכנים לרדת בשכר כדי שיתפנה כסף למסי, והעניין זה לא הקופה המדולדלת של ברצלונה, אלא תקרת השכר של שיכולה הקבוצה לשלם לשחקנים שלה. זאת אומרת שזאת בעיה אמיתית.
כן, בעיה אמיתית, וגם המנהל של הליגה הספרדית, חביב טבעס, לא כל כך תורם על עניין הזה. אני חושב עדיין שלמרות הכל, לפורטה כן יצליח למצוא איזה דרך, איזה שביל לבחינת הכסף, כדי להביא את מסי, מה שבטוח לא יגיעו שחקנים. כן, כן, להישאר, כמובן, להשאיר את מסי. בעובדה א', מסי בן 35 כמעט, הוא לא רוצה לעזוב עכשיו לקבוצה אחרת גדולה באירופה, ושתיים, מאוד חשוב, אח שלו כמעט, קון אגוארו, הגיע לפני חודש לברסה, ואני לא רואה מצב שהוא הגיע והוא לא יודע שמסי ממשיך. אז אם לא יש איזו קטסטרופה כלכלית, אני חושב שמסי יישאר.
טוב, סייל.
מה זה קטסטרופה? אתה יודע שהיום ברצלונה הודיעו להרבה שחקנים שהם כנראה יצטרכו לעזוב בשביל שיהיה תקציב, אתה יודע. זה...
לא, זה לא התקציב, זה שהם לא יעברו את התקרה.
בסדר, הרבה שנים, גם ריאל וגם ברסה יש להם בעיות כלכליות, אבל בינתיים... הקבנו
הוא
פותח והכל בסדר.
טוב, רבותיי, אנחנו נאלצים להיפרד בחסל. תודה רבה לך, ובוא נשמע מה היה לדני דבורי לומר.
הטור של דבורי, בחסות.
תזמינו לדור חמש.
עכשיו בפלאפון, קונים סמארטפון של סמסונג 5G ומקבלים טריידים משתלם עד 2,300 שקלים על המכשיר הישן. כוכבית 0050, כפוף לתנאים, פרטים באתר. ועכשיו, הטור של דבורי.
הערב בשעה 10 התמודדו נבחרות הכדורגל של ספרד ואיטליה על הכרטיס לגמר היורו. מחר באותה שעה יעשו זאת דנמרק ואנגליה. לכל אחת מארבע הנבחרות האלה ישנו הסיפור שלה בטורניר. לא בטוח שכולם זוכרים זאת, לכן פה המקום לדבר על כך. למשל, נבחרת דנמרק שפתחה את היורו בהפסד של 0-1 לפינלנד. באותו משחק התמוטט גם הכוכב הדני קריסטיאן אריקסן. מתברר שגם בשלב הבתים, שבו לכל אחת רק שלושה משחקים, ניתן לפתוח ברגל שמאל, לאבד כוכב, ובכל זאת להגיע לפחות עד חצי הגמר. גם ספרד פתחה בייסוס את משחקיה באליפות. את שני הראשונים סיימה בטייקו, 0-0 עם שוודיה ו-1-1 עם פולין. היא כמובן לא הייתה במיטבה גם בניצחון על נבחרת שוויץ, שהושג רק בביתות הכרעה מ-11 מטרים. אנגליה, שתהנה מיתרון הביתיות, כולל אם תגיע לגמר, סיימה את שלב הבתים בפרש שערים זעום, 2-0. התעוררותו של חלוצה הארי קיין באה אחר כך בעיתוי מושלם, ונבחרת אנגליה עלתה לחצי הגמר כבר במאזן של 8-0. היא אף הנבחרת היחידה בטורניר, שעדיין לא ספגה שער חובה. אגב, אנגליה מעולם לא זכתה באליפות, מאזן מביש למולדת הכדורגל. איטליה נחשבת למי שביכולתה להניף את הגביה. עבורה שחייה ביורו תהיה הישג חלומי ולא בכדי. שחייתה הבודדת באליפות היבשת נרשמה ב-1968. עוד חשוב לי לציין ששלוש מנבחרות אלה מודרכות בידי שחקני עבר שלהן. סאוטגייט באנגליה, מנצ'יני באיטליה ואנריקה בספרד. שלושתם לבשו את מדי הנבחרת ללמדנו שעדיין שחקן כדורגל גדול יכול להיות גם מאמן גדול. אני שמח על כך, מפני שמאמן חייב להיות דמות לחיקוי. השחקנים מתייחסים אליו בהתאם לרקורד המוכח שלו כשחקן מעולה. ולא שכחתי לסיום להאריך מי לדעתי הן שתי הנבחרות שתעלנה לגמר. איטליה ואנגליה.
בחסות.
תזמינו לדור חמש.
עכשיו בפלאפון, קונים סמארטפון של סמסונג 5G ומקבלים טריידים משתלם עד 2,300 שקלים על המכשיר הישן. כוכבית 0050, כפוף לתנאים, פרטים באתר. הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM.
עוזי דן, איזה כיף לך.
הלאה.
בדרך לאצטדיון.
ממש כרגע מגיע לצדיון, כן.
עדכונים אחרונים, יש כבר הרכבים?
לא, יש הרכבים משוערים, כנראה שזה פותח, כנראה שאמרסון יעלה מגן שמאלי במקום ספינסול הפצוע, כנראה שאנריק לפורט יהיה בהרכב למרות שהוא יתאמן לחוד ונראה לא קשיר, אבל זה הכל לא רשמי.
איפה אתה כשאני שומע שירה סביבך?
אני 200 מטר מהכניסה לאורן בלי... לא מעט אוהדים ספרדים ואיטלקים, צריך להגיד שרבים מהם הם בעצם בריטים ממוצא איטלקי או ממוצא ספרדי, כי איטלקים וספרדים כמו רוב אירופה צריכים בידוד של 10 ימים שמגיעים לבריטניה, אז יש הרבה אוהדים, אבל רובם הם, כולל של איטליה וספרד, אבל רובם הם בעצם אנגלים סלש בריטים.
עוזי, כל פעם שאנחנו מדברים על איטליה היום הזה, מדברים על ההיעדרות של ספינצולה. זה מגן. עד כמה זה כל כך משמעותי שהוא לא ישחק? זה משנה את איטליה?
קודם כל, הוא היה טוב, ותמיד זה שחסר נהיה משמעותי, בדרך כלל בכדורגל. אבל יש פה עניין... תשמע, ראינו מה קרה לפורטוגל, שז'ואה קנסלו... המגן הימני לא עלה ועלה המחליף שלו, וזה בערך אותו דבר. אמרסון פלמרי לעומת ספינצולה, זה בערך אותו דבר. זה לא אומר שאיטליה תפסיד היום, אבל כן, זה משמעותי. ומצד שני, אם מנציני כנראה בחר להישאר ב-4-3-3 וכן עולה עם מגן שמאלי, מגן ימני, אני חושב שמנציני הוכח את עצמו ואיטליה הוכח את עצמו בינתיים כנבחרת הכי טובה באליפות. הוא כנראה יודע מה הוא עושה, וזה, אין רצון יכול לתת את המשחק חייב פתאום, זה לא שהוא נתת לו את הצ'אנס.
עוזי, שמענו קודם שבאזור לונדון, באזור של המשחק, יש עדיפות גדולה מאוד לקהל איטלקי. אתה גם רואה את זה עכשיו מסביב למגרש?
כן, אבל זה ברור, כי יש באיטליה, בלונדון, כמו שאמרתי, הרוב זה בריטי, יש באיטליה קהילה איטלקית, ולונדון קהילה איטלקית עצומה. לא שאין ספרדים, אבל בהחלט יש יתרון לאיטלקים, גם במשחק עצמו, כאילו בחד קהל, די ברור שאין לו הנבחרת שתקבל את העידוד היותר גבוה.
כן, טוב, על מי אתה מאמר?
2-1 לאיטליה ב-90 או 120 דקות.
סליחה?
2-1
לאיטליה.
2-1 לאיטליה, 90 או 120 דקות.
אז זה האחת אחת שאני אומר כל הזמן, אוקיי.
ואם ספרד במקרה תעפיל לשלב הבא, אתה תופתע ממש?
לא, ספרד איטליה זה לא, אתה יודע, ספרד זה ספרד, אבל זה הנור שלי.
כן, אבל אני שואל אם להערכתך יש פערים גדולים ברמה, באיכות, ביכולות.
יש פערים טובות איטליה, ועדיין, זו ספרד, פעמיים אלופת אירופה, אלופת עולם, זה לא... שכנת
אוסטריה,
זה לא תהיה סטיין ספרדה, זה לא
רוצה איתה לחיבורית. טוב, אנחנו ניפרד, עוזי דן, נזכור את האימור שלך.
חזרה.
תודה, ספורט טוב. הארץ. תודה רבה. חזרנו. טוב, אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג מוואלה, שלום ארלה.
ערב טוב.
אנחנו עוסקים בכדורסל, ועם החתמה מעניינת, מסקרנת של מכבי תל אביב.
כן, כן, מעניינת מאוד, קינן אבנס, שאתה מכיר אותו כיריב עירוני, לא?
לא, 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 אני פחות בענייני כדורסל. כן, הוא כחב בהפועל חיפה, עם מספרים מרשימים, נכון?
כן, כן, אחד הגארדים הטובים בליגה שלנו, אתה יודע, כל שנה יש איזו הברקה כזאת או אחרת של הקבוצות הפחות גדולות בישראל, ואז הם מוצאים את עצמם בקבוצות יורוליג, כמו למשל ג'הייבה פלויד ששחק עונה בגלבוע גליל וכנראה הולך לפנתינייקוס, ואז אנחנו תופסים את הראש.
עזוב, מכבי תל אביב רגילה לשדוד את החיפאיות בכדורגל, בכדורסל, זה אצלהם נוהג כזה, דפוס.
לגמרי, אז אנחנו תמיד תופסים את הראש, איך הקבוצות הישראליות הגדולות פספסו את השחקנים האלה, אז הנה, מכבי תל אביב לוקחת גארד שכיחב בליגת העל, מביאה אותו אליה, ויש למהלך הזה גם אפקט משני, קריס ג'ונס שמאוד מאוד התלבטו לגביו, אם לממש עליו את האופציה, להשאיר אותו, לוותר עליו, החליטו בסופו של דבר לוותר, ללכת עם אבנס, משהו קצת אחר, קצת שונה, חדש, ואולי סוף סוף מכבי תל אביב תמצא את הרכז שיצליח לפרוח ליד סקוטי ווילבקין, כי אנחנו כבר 3 שנים חופרים על זה, שזאת נקודת המפתח כדי שמכבי תל אביב תצליח.
מה עם ברטולומיאו, שאותו שדדו ממכבי חיפה?
כן. דיברת על אומר נשאר, קודם כל. התאקלם בצורה יפה במכבי, ואז הפציעות עצרו אותו, ובאיזשהו מקום נראה שיודעים פחות או יותר מה יקבלו ממנו. לטוב ולרע, הוא לא הולך להפוך לאיזה כוכב פתאום, הוא יביא את האנרגיות שלו, מדי פעם יהיה לו איזה משחק גדול, בעיקר בליגה, זה פחות או יותר.
אבל הרי, למה קורה בסך הכל? אתה יודע, השבוע האחרון, מעבר להפתח זיו, מכבי פתאום איזה 4-5 בתוך שבוע ימים, מה המהירות, מה הלחץ?
כן, מכבי בבליץ מטורף, אחת הקבוצות הכי פעילות ביורוליג אפילו, עזבו את ליגת העל שזה ברור שהיא הכי פעילה כרגע, וזה מובנה ככה, כי כולם מחכים לראות מה מכבי תעשה, ואחרי שהיא תסיים את הסגל שלה, ונראה בעיקר בשוק הישראלי, מה נשאר, אז הקבוצות האחרות יתחילו לפעול. לא יודע, אולי הם רוצים לסגור את הסגל לפני 9 הימים, אין לי מושג. לא, אבל מה, תראו, עכשיו ברצינות, מכבי הלכה הפעם על קונספט קצת שונה ממה שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות. שחקני יורוליג מוכחים ומוכרים, שאולי הם מגיעים מעונות פחות טובות, או שקצת נעלמו, והיא שמה עליהם את האצבע, לפני שמישהו אחר אולי חששה שיחטוף אותם.
אבל הפיצוי להפועל חיפה הוא עלוב, רק 30,000 דולר, כמה שנים הוא היה חתום אצלם קדימה?
תראה, קינן אבנס לא ישב על איזה משכורת עתק בהפועל חיפה, אתה יודע, הכל קשור להכל, זה לא שאתה מחתים שחקן על 100,000 דולר, ותקבל על 300. אז אני חושב שזה די מותאם לנקודה הזאת. אם אנחנו מסתכלים, כמו שאתה אומר פרימו, על התמונה הכוללת, מכבי תל אביב השתפרה לעומת העונה שעברה. אנחנו רואים את קינן אבנס במקום קריס ג'ונס, אוקיי, אפשר עוד אולי להתווכח אם זה שידור גולו, ונצטרך לראות את זה מוכח על המגרש, אבל יפתח זיו מצטרף, וננלי במקום, אולי במקום קלויארו, אולי במקום בריאנט, ודרק וויליאמס על חשבון דרגן בנדר, ברור שזה אמור להיות שידור, וגם ג'יילן ריינולד על חשבון האנטר של העונה האחרונה, זה שיפור. אז בקטע הזה, עדי מכבי יכולים להיות מרוצים.
ארלה, חייבים לרוץ לדיווחי תנועה. תודה רבה לך.
יאללה.
ארלה וייסברג, וואלה. שלום לאיתן כבל, אוהד איטליה.
שלום, נכון, נכון, בין הבודדים שאוהדי איטליה בישראל.
ממש לא. ממש לא, מי שרואה את הרשתות החברתיות צרופים על איטליה, איתן.
קודם כל, בוא נעשה...
רגע, קודם כל זאת איטליה החדשה, נכון? לא ההגנתית, השמחה...
קודם כל, איטליה, תשמע, כבר שנים לא משחקת ההגנתי של ריבה וריברה, אוקיי? היא כבר מזמן לא. נכון שאנצ'לוטי הביא אותם למקום אחר לגמרי, גם הגנת ברזל וגם כדורגל שמח.
איך בכלל הגעת לאיטליה? איך אתה, מה לך ולאיטליה, איתן?
אתה יודע, אני אספר לכם את זה כמו הסיפורים...
אתה עם מוטי חביב הגדול, כן?
כן, כן, אני יודע. הייתי ילד בן 11, שנת 70, הם משחקים נגד ישראל בבית 0-0, אני אוסף תמונות משוגע ריבה וריברה, והם מגיעים לגמר, אני שומע את הגמר בבית, בית עמידר שגרנו בו כילד, בית סוכנות, אני עם הטרנזיסטור ביד, אני לא אספר לכם איך ברחתי מבית הספר כדי לשמוע את המשחקים ששודרו מחביה בן אברהם שידר מאוסטרליה בשעה 11 בבוקר, והם מפסידים לאיטליה, לברזיל, שכנראה אם היא לא הקבוצה הכי גדולה ever של פלה, טוסטאו, ג'ורג'יניו והחבורה קרלוס אלברטו, כל החבורה הזו, ואני מתאהב בהם.
רק שנייה, איתן, קודם כל, 1970, המשחק הזה שלנו מדבר 0-0, זה מקסיקו.
נכון.
במקסיקו הייתה עוד נבחרת אחת אלמונית, לא?
מה?
שאפילו איטליה לא הצליחה לנצח אותה.
במקסיקו 70 הייתה עוד איזושהי נבחרת.
נכון, יחקו נגדנו 0-0, והיה שוודיה.
טוב, איתן, בוא נקפוץ כמה שנים קדימה, לגבי המשחק הערב, בכל זאת... איטליה עולה הערב בלי אחד הכוכבים הגדולים שלה.
תראה, נכון, למרות זאת, זה המבחן, מתחיל להיות המבחן היותר משמעותי של איטליה. כי המשחק, הגדולה של הקבוצה הזו, אין בה בעצם כוכבים. זאת אומרת, יש שחקנים אולי קצת יותר טובים, אין כוכבים במובן שאנחנו מכירים מהקבוצות השונות, אין בה מסי, אין בה... שחקנים בסדר גודל כזה, אבל היא משחקת קבוצתי, וזה מבחן, וזה נגד ספרד. ספרד לא פריירית, בספרד יש לה כדורגל, אמנם צעירים רובן ככולם, אבל היא נותנת כדורגל לא בכלל, וזה המבחן האמיתי שאני מניח. ואומר לכם עוד דבר, למרות שאני אוהד איטליה ורוצה את איטליה, דנמרק מול אנגליה זה לא ברור שם, והגמר יכול להיות משוגע. משוגע, גם אם זה יהיה מול איטליה, אני מקווה, או מול ספרד.
אני אומר את האמת, אני אוהב שתי נבחרות, את דנמרק וספרד, ואני רוצה שהם יגיעו לגמר, אבל אין לי ספק שאנגליה ואיטליה יגיעו. אם אנחנו מדברים על המשחק הערב איתן, אז אני מסתכל על המצ'אפים, ההתקפה של ספרד לא מספיק טובה מול ההגנה של איטליה
לא
נהדרת.
לא מספיק טובה, נתה כן, חמישייה כן, באז.
פעמיים חמישייה.
למי?
5-0-5-3.
לא לקבוצות שהגיעו לשלבים מתקדמים ביורו.
אני חושב שאין מצ'אפ, אני חושב שאיטליה יותר טובה מספרד.
למרות זאת, איטליה יותר טובה מספרד. זה לי ברור, גם ההגנה יותר טובה.
איתן, אתה יודע כמה זמן איטליה לא הפסידו?
20 ומשהו משחקים.
כבר 12 משחקים או 13.
נו, אז לא הגיע הזמן?
אל תהיה, בבקשה, לאט לך. אבל יחד עם זאת, למרות מה שאמר פרימו...
אני חושב שהגיע הזמן שמכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב.
זה באותו רגע צריך להגיד לו את זה באותה נשימה.
זה ביטול תורה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב היום. זה ביטול תורה.
נכון. אם אתה מדבר על מכבי חיפה על היום בערב, זה באמת ביטול תורה. למרות ה-6-1 או 5-1 ניצחו איזה קבוצה שאף אחד לא שמע עליה.
טוב, אתה אופטימי.
רגע, הוא אמר 6, הוא הזכיר לי שספרד ניצחו לא כל כך מזמן. 6-0 את גרמניה, נכון?
נכון, נכון. אבל אני אומר את הדבר הבא.
אני הייתי מבועל במקומך.
היה גם גמר 4-0 ספרד איטליה. גמר.
זה המשפט שרציתי להגיד.
כן.
אני, אשרי הדואג תמיד כתוב, ובעניין הזה, אני לא יודע לתת פייבוריטית, אם אני עכשיו צריך למלא לוטו, טוטו, אחד הווינרים, אני אומר, לא יודע באמת מה הייתי מסמן. יש את הרצון שלי שזאת איטליה, אבל לדעתי הכל פתוח.
תקיד, ואתה הערב איך, עם מי אתה צופה? צפייה משפחתית, צופה... עם חבר'ה או
לא,
לבד?
לא, אנחנו בארנולד, יש שם מסך גדול, חברים שאוהדי מכבי כולם, וצופים במשפחת.
טוב, איתן, אנחנו נבוא איתך חשבון מחר, נברר אם אתה דייקת, אם משאלת הלב שלך התגשמה, זה הרגע.
למה? הוא נתן את כל האופציות, גיא.
לא, לא, לא נתתי את כל האופציות. קודם כל אני רוצה משאלת לב. משאלת לב. אל תהיה פרימו, זה אתה נותן כל הזמן כל האפשרויות.
כן. טוב, רבותיי, אנחנו נאלצים לסיים. ערכו והפיקו את התוכנית שלנו, שר פלסנר ורבי הבדר, נאמר לכם תודה, משה פרימו. ומוטי חביב, היה לי עונג לשדר איתכם, אנחנו ב-104.5, שמי השר בן חמו, בדיגיטל, יעל טלימן, ברשתות החברתיות, דוד זבולוני, תודה רבה לכם, הערב, חצי גמר, היורו, ספרד, איטליה, אי אפשר לפספס, ספורט אחת.